כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, ההסכם הקואליציוני עם ש"ס מוכן לחתימה. ש"ס תקבל את תיק הכלכלה ושליטה מלאה על משרד הדתות. בנוסף, חוק נהרי יחזור, תקציבי רשת החינוך יוכפלו והכנסת תחוקק את חוק מע"מ אפס על מוצרי יסוד. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הודיע היום כי מפלגתו לא תצטרף לקואליציה. ליברמן יגיש את התפטרותו מהממשלה או ממשרד החוץ. הוא טוען כי נתניהו נכנע ללחץ החרדים, איך היא מדיניות הממשלה בסוגיה המדינית אינה עולה בקנה אחד עם דעתו. שבו שכולנו, משה כחלון אמר בתגובה כי ממשלה צרה של 61 חברים היא פחות עדיפה, ועל נתניהו לעשות כל מאמץ כדי לשכנע את ליברמן לשנות את דעתו. מושב הכנסת החל, חברי הכנסת החדשים נערכים לקראת נאומם הראשון בכנסת, ותוך כך מפורסמים היום ההסכמים הקואליציוניים השונים. בהמשך נביא את עיקרי הדברים. ראשי הרשויות החרדיות נפגשו היום עם נשיא המדינה ראובן ריבלין. הנשיא, שאמר בשבוע שעבר כי בחוק השוויון הנימוק שהם חרדים הוא רק תירוץ, הבהיר היום את דבריו ואמר כי בימים אלו של מסע ומתן פוליטי אסור לנו להיגרר לשיח של הסתה או לשיח שבו כל ביקורת נתפסת כהסתה. וגם על מאבקם של העדה האתיופית, ההפגנות הסוערות אתמול בתל אביב, הבוקר בירושלים. האתיופים מרגישים מקופחים הרבה מאוד שנים עם בטן מלאה כלפי הממסד, החברה הישראלית. עכשיו הכל מתפוצץ, הם אומרים. הסיפור עם השוטר הוא רק הקש ששבר את גב הגמל. בהמשך נביא את הקולות ואת הטענות, נעסוק גם בסוגיית ל"ג בעומר במירון. ועוד עניינים ככל שיותיר לנו הזמן במהדורה המרכזית הערב, שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום רב, ערב טוב לכם. אנחנו פותחים עם כתבנו הפוליטי גואל והקנין. שלום גואל.
ערב טוב אבי.
אביגדור ליברמן מודיע היום כי הוא לא יצטרף לממשלה, פורש ממשרד החוץ, ושורה של ביקורת על נתניהו, על הממשלה, על החרדים. זה נראה שאין סיכוי להחזיר אותו בחזרה.
טוב, קודם כל נכון לעכשיו, הוא גם סייג את הדברים שלו בכל מה שהוא עשה. קודם כל, הדבר הראשון זה שהוא פורש, לא רק שהוא לא נכנס לקואליציה, הוא פורש, מודיע על פרישה היום ממשרד החוץ. הוא לא מחייב את שאר שרי המפלגה שלו, מה שנשאר היום זה רק סופה לנדבר, אבל לפרוש, אבל מטבע הדברים יכול להיות שגם היא תעשה את זה. המסר העיקרי שלו, יש לו ביקורת על ההתנהלות של נתניהו, מבחינתו פגוע בצורת היחס של נתניהו, יחסי האנוש של נתניהו הם גרועים, כך אומרים אנשיו של ליברמן, והוא אומר היום העדפתי את העקרונות על פני הכיסאות, אני לא יכול לחיות עם כל מגוון חוקים שכבר נחתמו במסגרת ההסכם הקואליציוני עם יהדות התורה. הוא בעיקר הוא מדבר על נושא הגיור, הוא לא יוכל להגיע, הוא מבין שהוא לא יוכל להגיע לבוחרים שלו לאחר הבחירות הללו, בבחירות הבאות, אם הוא נכנס לקואליציה שבה נושא הגיור לא מקבל שינוי מהותי, כפי שהוא הבטיח אגב לפני שתי מערכות בחירות ועד היום הוא לא קיים. הנקודה המעניינת היא זה לגבי משה כחלון, שהצהיר בזמנו שבממשלה של 61 הוא לא יושב, אז היום פונים אליו גם מיש עתיד וגם מפלגת העבודה, ותממש את ההבטחה שלך לבוחר ותפרוש, והוא מודיע ש לפרוש הוא לא מתכנן, והוא מתכנן לפנות לראש הממשלה שינסה להביא סיעות אחרות לתוך הקואליציה הזאת שהיא הולכת ונרקמת מעצלתיים, אבל נרקמת. הנושא המעניין הנוסף זה מה קורה בתוך מפלגת העבודה. בוז'י הרצוג אמנם מצהיר פעם אחר פעם אין ממשלת אחדות, מעולם לא הייתה התכנות לממשלה מהסוג הזה, אבל בשיחות עם אנשים מאוד קרובים אליו אני מבין שהוא כן מאוד היה רוצה להיכנס לקואליציה, בפרט עכשיו שליברמן בחוץ והנושא המדיני פחות מסובך, בנט עדיין נמצא בחוץ, אז כך שהדבר הזה היה אפשר, אולי היה אפשר לבצע אותו, אבל יש לו אופוזיציה חזקה מאוד בתוך הבית, וזו של יחימוביץ', שגם לישיבת עשייה היום היא לא מגיעה, ובמהלך ישיבת עשייה אומר איזשהו אמירה מאוד בעייתית. יצחק הרצוג אומר שההתנהגות של שלי יחימוביץ' נותנת כוח לנתניהו לפרק את המחנה הציוני, והוא לא מוכן לקחת חלק בזה. אחר כך הוא גם אומר שמדובר, כנראה שמדובר פה באיזושהי פליטת פה שלו, זה היה בעידנא דריתחא, הוא לא תכנן, אבל כך זה היה. והנקודה הנוספת המעניין שהייתה היום בכנסת, זה ישיבת סיעת הבית היהודי, שבה ילד שקד מודיע לכולם, אתם נכנסים בלי טלפונים ובלי עוזרים, כבר הוא הראה פעם שדברים יצאו החוצה מתוך ישיבת עשייה, היא דורשת מהם באופן חד משמעי להפקיד את הטלפונים בחוץ ולא להיכנס איתם, ובערך כשעה לאחר שהחלה ישיבת עשייה, אז אני רואה את חבר צוות המסע ומתן של הליכוד, דוד שמרון, נכנס לחדר סיעת הבית היהודי, הוא שעה שם לא מעט זמן, כנראה שזה חלק ממה שיגרום לחתימה מועצת של הבית היהודי, מה גם ששם מבינים באופן ברור את משרד החוץ הם לא יקבלו אף פעם.
אוקיי, גואל, רק שאלה אחת, כמו שאנחנו יודעים, ביום רביעי הרי זה חייב להסתיים.
עד יום רביעי לילה, חמישי בוקר הוא אמור לסיים עם זה.
ועד אז חייבים לחתום, גם עם שס וגם עם הבית היהודי. בשס אנחנו יודעים שיחסית עכשיו רגועים, יש שליטה מלאה על משרד הדתות. מה קורה בבית היהודי? ההסכם מגובש, מוכן לחתימה?
אפשר לומר שכבר ההסכם הוא מגובש, שהנושא העיקרי שעליו כרגע דנים זה מהו הפיצוי על כך שאין סגן שר במשרד הדתות. נשכבו על הגדר לא מעט עבור בן דהן, אבל אפשר לומר שבשעס, אם מלכתחילה בבית היהודי אולי היו מתעקשים על מישהו אחר ולא על בן דהן, יכול להיות שאולי בסוף בסוף מישהו היה מתייאש וזה היה עובר עם עוד פיצוי קטן. בן דהן מבחינת התחלתה של שעס היה שלילה מוחלטת כלפי הנוחות שלו בתוך משרד הדתות, ולכן כרגע צריכים לבדוק איך מפצים אותם. אבל אפשר לומר שגם בנושא של הבית היהודי עוסקים עכשיו בשעות האלה ומחר בניסוחים האחרונים ובפיצוי האחרון שהם יקבלו על עצם זה שאין סגן שר בדתות, והממשלה הזאת תצא לדרך. אגב, בליכוד היום אמרו כמה פעמים, גם בגין את הכור האטומי הפציץ כאשר היו לו 61 חברי כנסת, וזו הייתה ממשלה שהחזיקה שם אז בזמנו 4 שנים, הם כנראה נתלים. דבר אחד שהם שכחו זה שנתניהו זה לא בגין.
לטוב ולרע. גואל וקנין, תודה לך על הדיווח הזה, ואנחנו עכשיו עם יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת הרב אריה דרעי, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
בקרוב גם שר הכלכלה וגם שר הדתות, ואנחנו מבינים...
לא. עם כל הכבוד שאני מכבד אותך ולרדיו שלכם, לרדיו כל חי, היקר והחשוב, מי שממנה בשעס ומחלק תפקידים זה מועצת חכמי התורה, ועם כל הכבוד, מועצת חכמי התורה עדיין לא אישרה את ההסכם, כיוון שלא סיימנו אותו, ועדיין לא חלקה תפקידים, אז אני מציע שלא נחלק לאף אחד.
אז נמתין כמובן להחלטת מועצת חכמי התורה.
ושם אתה יכול לדבר.
אוקיי, ההסכם אבל מגובש, נכון? הפרטים האחרונים אפילו כבר...
אני אתכן אתכם.
סגורים.
כמעט, אנחנו עכשיו בשלבי סיום של הטיוטה של הסעיפים, אנחנו עומדים על כל סעיף וסעיף שיהיה מדויק ונכון, פחות או יותר, גם בנושא משרד הדתות מבחינתנו נתנו את התשובה הסופית, מבחינתנו אם הליכוד רוצה לחתום, אני מעריך שאם הליכוד ירצה לחתום, בשעתיים שלוש הקרובים יכולים לחתום. אבל הם קובעים את הקצב ואת ההחלטות, לא אנחנו.
אוקיי, אז בהסכם המתגבש, בטיוטה שעכשיו אתם עוברים עליה, יש כמובן אמירה שמשרד הדתות תהיה בשליטה מלאה של שס, נושא שהיה במחלוקת חודש וחצי.
כן, משרד הדתות, מה פירוש אומרים בשליטה מלאה? אני לא אוהב את המילה הזאת. משרד הדתות, לשס מגיע משרדי ממשלה, כמו שכל מפלגה קיבלה. בנט קיבל את תיק החינוך, אז הוא קיבל שליטה מלאה בתיק החינוך. הילד שקט קיבל את החינוך.
לא, אבל יש סגן שר החינוך ביהדות התורה. אנחנו לא שומעים על סגן שר הדתות במפלגה אחרת.
כן, יש הבדל. יש הבדל, סליחה. יש הבדל כשאתה בא מבקש סגן שר במשרד הדתות, כמו סגני שרים אחרים, או כשאתה בא ואומר מראש, הרי שכחת איך זה התחיל כל הסיפור, שיש להם הבטחה מהליכוד, מראש הממשלה, שמשרד הדתות לא יהיה בידיים של ש"ס. הם כבר עשו לנו הדרה, כמו שהם
עשו לפני שנתיים. לך הייתה הבטחה שמשרד הפנים יהיה בידיים שלך, עם מנהל התכנון.
בוא נתקדם. שאלת שאלה משרד הדתות. אנחנו ברגע שהליכוד הסכים לתת לנו משרד הדתות, עמדנו על כך, כמו שזה משרד שהמשרד הזה לא יהפך להיות מוקד למחלוקת. אני אומר, ההפך, בגלל שאני רוצה לחיות עם הבית היהודי בשלום, בידידות ובעבודה משותפת ולא כל חודש משבר, אכן אני אמרתי, משרד הדתות הוא לא משרד שבנוי די חלוקה, ולהפוך אותו לאיזשהו חלוקה מפלגתית או חלוקה אידיאולוגית, כיוון שאז אי אפשר לנהל אותו. ואני שמח שבסוף מצאנו פחות או יותר הבנה, אני מקווה שיש עוד איזשהו עניין קטן שזה ייגמר עד הלילה, ואז אפשר יהיה לחתום גם אנחנו וגם הבית היהודי.
עם איזה הישגים תבואו למועצת חכמי התורה? מה הכותרות שתציגו בפני הרבנים?
קודם כל אני חייב לומר לך שכל ההישגים שכבר דיברתם עליהם ביומיים שלושה האחרונים או בשבוע האחרון של יהדות התורה, וכולם סעיפים שאנחנו עבדנו בהם, זה סעיפים משותפים.
כן.
יהדות התורה חתמה שבוע שעבר בגלל שהיא סיכמה את הנושא של התיקים, והחלוקה בינינו הייתה שאנחנו מתואמים בכל הנושאים של ההסכם. בנושא התיקים כל אחד רשאי לפעול כפי שיקולים הפוליטיים של המפלגה שלו. היות ויהדות התורה לא הייתה להם את הבעיה של תיקים, אז הם יכלו לחום שבוע שעבר, דרך אגב בסכמתנו, זה לא נגד דעתנו.
כלומר לא הייתה איזה מורת רוח מזה שהם חתמו ראשונים ולא המתינו.
אני משוכנע שאם הייתי מבקש מהרב ליצמן או מאחרים שלא לחתום, הם לא היו חותמים. אבל אני לא ביקשתי עד רבה. היות ואני, המטרה שלי הייתה להתקדם, אז הם יגמרו, יתקדמו. עכשיו, כל הסעיפים שאתה רואה בהסכם שלהם, חוץ מההסכמים הפוליטיים, אבל כל ההסכמים בכל הנושא של הגיוס והגיור, ובנושאים של
תקציב הישיבות, הבטחת הכנסה.
תקציב הישיבות, החינוך, הבטחת הכנסה. אתה תראה את זה גם בהסכם שלנו. זה סעיפים שעבדנו עליהם קשה מאוד בחודשיים האחרונים, כל הצוותות המשותפים שלנו. וכמעט כל יום ישבו עם יהדות התורה שעות על גבי שעות הצוותות המקצועיים וניסחו ביחד.
כלומר זה מופיע אותם ניסוחים גם בהסכם איתכם וגם בהסכם יהדות התורה.
אני אגיד לך דבר יותר, יהוד כדרך כל האדם יש גם טעויות ויש גם לפעמים דברים ששכחו. כל מה שבהסכם של שבוע שעבר שהיו טעויות שם, בכמה טעויות וכמה דברים ששכחו, תיקנו את זה בהסכם שלנו.
כלומר, יש פה עוד איזה זמן הערכה כדי לשפר מצב.
גם זה יצא לטובה. גם זה יצא לטובה. כמובן שיש דברים, גם זה, כמובן שיש דברים חדשים שאנחנו מכניסים, שלא נכנסו, למשל, כמובן, אפס, עמוד ריסוד, דיור ציבורי, שמאות יחידות דיור כל שנה מתחייבת לרכוש ולבנות בשביל מחוסרי הדיור, כמו שכר מינימום ל-30 שקל, כמו עוד נושא שאני מקווה שנגמור אותו, אני לא רוצה עוד לזה, אבל זה נושא של סתם דיור לחרדים, שבכל ההסכמי גג שעושים, לצערי הרב, עד היום לא לקחו בחשבון את הציבור החרדי.
אם אנחנו מדברים על רשת החינוך, על חוק נהרי, ועל דברים נוספים שמופיעים אצלכם בהסכם,
כן, אמרת למשל דוגמה, חוק נערי, למשל דוגמה. חוק נערי לא מופיע שבהסכם של שבוע שעבר שעשו עם יהדות התורה. אנחנו לא רצינו לחתום בלי החוק הזה, כיוון שזה תיקון עוול שאין כדוגמתו. אין חוק יותר צודק מהחוק הזה, שרשות מקומית נותנת לילד אחד כזה, לילד בממלכתי, ולילד שלא בממלכתי, בחינוך החרדי לא מקבל מהרשות המקומית את מה שמגיע לו. ועמדנו על כך, ואני שמח לומר שהגענו להסכמה. אז זה לקח עוד יום ועוד יום. אני לא מיירתי, אמרתי, עד הרגע האחרון, אנחנו לא מבקשים מעבר, אבל אנחנו לא נוותר על שום דבר שאנחנו חושבים שהוא חשוב. ואני שמח שבשרף, הנה.
כשמדובר על תקציבי רשת החינוך, זה חזרה לשנת 2009, או שזה מעבר לזה?
אנחנו, בנושא רשת המעיין החינוך התורני, קודם כל, אנחנו חוזרים לחזרה ל-2012, לפני הממשלה הרעה הזאת שהייתה, ויש שם עוד שורה שלמה של דברים, כיוון שאנחנו רוצים לקדם את רשת החינוך, אז אנחנו רוצים לקדם אותה בפעולות של רישום, בפעולות של הסעות, כל מיני דברים אחרים שראינו בעיות קשות, כיוון שהמטרה שלנו היא לגרום לכך שהרשת תתפתח. יש שם עוד סעיף אחד מאוד משמעותי בנושא גני הילדים, שלצערי הרב עד היום היה מוזנח לגמרי ולא קיבלו את התנאים כמו הרשת. הבתי ספר ביות ובחוק הם מוכרים כשווים לחינוך הממלכתי, זה לא חל על גני הילדים, ועכשיו תיקנו את זה ברשת, שגני הילדים יהיו חלק מהרשת, ואז הם יוכלו לקבל כמו הגנים הממלכתיים, וזה יהיה שיפור אדיר גם לגננות, גם למבנים וגם לכל התנאים אחרים. יש הרבה מאוד הישגים שם, כמובן בנושא של הרבנות, של תנאי הרבנים, תנאי רבני התיישבות, יש עוד שורה שלמה, העסקה, הכשרה מקצועית לחרדים, סמינרים, יש הרבה שורה מאוד של דברים ש...
אני רוצה לשאול אותך, הרב אריה דרעי, מה יותר גרוע מבחינתך, שהרב בן דהן יהיה סגן שר הדתות או סגן שר המשפטים?
תראה, קודם כל אני חייב לומר לך, אין לי שום דבר אישי חלילה נגד אלי בנדר. ההפך, אני אגיד לך שאני אמרתי בחדרים הסגורים שישבנו על זה, שאני מוכן לקבל אותו, כמו שאמרת לי, למשל, שבנט הסכים לקבל את מאיר פרוש במשרד החינוך, כן? אני גם מוכן לקבל את הרב בנדר.
אגב, אתם ויתרתם על סגן שר בחינוך.
לא. אנחנו עדיין צריכים לסכם את זה בשעות הקרובות. זה אחד מהנושאים שאנחנו עדיין דנים בהם, אבל נעזוב את זה. כל דבר שלא מסוכם, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. אני אמרתי לגבי הרב בן דן, אני מוכן לקבל אותו אם הוא רוצה, בבקשה, סגן שר במשרד הכלכלה, אני אקבל אותו בכבוד, כמו שבנט מקבל סגן שר במשרד החינוך. אין לי, זה לא עניין אישי נגד הרב בן דן, יש כאן עניין שאנחנו רוצים שהעניינים שלא נגרום לכך שכל חודש או כל שבוע יהיו מחלוקות.
יהיו מחלוקות ומריבות, אבל אם הרב בן דהן הולך להיות סגן שר המשפטים, אז הוא יקבל הרבה מאוד סמכויות גם בבתי הדין, החלטות שקשורות לבתי הדין, מינוי דיינים, בלי קשר למשרד הדתות.
אני מציע שתחכה עד הבוקר או עד מחר, ותראה את ההסכם שש"ס חתומה עליו, ואז תשאל אותי את השאלות הפרטניות הללו, בסדר? אני פשוט לא רוצה להתייחס, כדי לא להגיד איזה מילה מיותרת, שאחר כך היא תקלקל את המסע ומתן. תסמוך על זה שכל השאלות שאתה שואל, אנחנו גם חושבים עליהן.
לא, אני מתאר לעצמי, אני מחפש תשובות.
אני אצרף אותך לצוות מסע ומתן? אני אצרף אותך לצוות מסע ומתן?
אני רוצה לשאול אותך, באשר להסכם עם יהדות התורה, אתה מכיר אותו הרי?
נכון. אנחנו אמרתי לך,
זה כמעט העתק הדבק.
כן.
מה כתוב שם בסוגיית חוק הגיוס?
כתוב למעשה ככה כמה דברים. כתוב שהנושא של קודם כל היעדים והמכסות שהיו בחוק היום יבוטלו ותינתן סמכות לשר הביטחון על פי שיקול דעתו המקצועית ועל פי צורכי הצבא.
אוקיי.
דבר שני, שם יש ציטטות של ראש הממשלה ושל שר הביטחון נגד הסנקציות הפליליות. ובסדר, יש שורה של הבנות, כשיגיע זמן החקיקה, יראו אותם.
אני מרגיש את האחריות על הכתפיים שלך, מה להגיד ומה לא, ואיך להתנסח, הכל עדיין נפיץ, אה?
אני אגיד לך, תשמע, אבי, ידידי, תראה. תשתבין, זה לא שכל, מה שאתה רוצה או מה שאתה חושב או מה שאתה שואף אתה יכול לקבל. אתה צריך להבין גם את המגבלות, ובעיקר את המגבלות המשפטיות. אתה יכול לנסח כל מה שאתה רוצה וגם להגיש את זה בחקיקה ואפילו להעביר את החוק. השאלה אם הוא יהיה חוק חוקתי, השאלה אם הוא יעמוד במבחן בג"ץ. אני אזכיר לך, כל העניין של הגיוס התחיל מסיפור של פסיקת בית המשפט העליון.
השאלה אם הוא יעבור את מבחן סגן שר המשפטים.
סגן שר. שאתה מינית אותו.
אני לא יודע, ככה אני שומע, אני שואל, אנחנו ניזונים משמועות בתקשורת. אתם הכתובת להפריך את השמועות הללו.
הצעתי לך לחכות למחר.
כן, אנחנו נמתין למחר. אגב, דבר טוב יצא מזה שיהדות התורה חתמה ראשונה ואתם אחרונים, כי כל ההסתה נגד הציבור החרדי כבר התפרצה על יהדות התורה, אתם בכלל לא בלופ, אתם מעם אפס, מפלגה חברתית שדואגת לשקופים.
קודם כל, לא, בוא, סליחה, קודם כל שתבין שאני, כשמסיתים נגד הציבור החרדי, אני מרגיש חלק מהציבור החרדי, ואני כואב לי, ואני ליבי על הדברים הללו, על ההסתה פועה הזאת, אז שאני לא פרשתי או שאני זה. אני העדפתי לשמור הפרופיל נמוך, כיוון שהיה לנו עוד הרבה הישגים שהיינו צריכים להשיג אותם. והעדפתי לשים את המשקל עליהם, כיוון שידעתי שאת זה כבר יש לנו. ואנחנו במסע ומתן בכיוונים כאלה, שיהדות התורה תשים את המשקל יותר על הדברים הללו ותחתום, כדי שאנחנו נוכל להשיג גם את שאר ההישגים אחרים. ובסוף, תסתכלו את השורה התחתונה, הרי אל תשכח מה זה מעם אפס. זה לא הטבה גם לציבור החרדי. למוסדות התורה, לישיבות, למשפחות הברוכות ילדים. שכר מינימום, הרי לצערי הרב, רוב העובדים והעובדות שלנו בציבור החרדי מתפרנסים משכר מינימום. אז אם מעלים להם את זה ב-30 שקל, זה הטבה מאוד גדולה. והדיור הציבורי, אנחנו יודעים למי זה, כמה מחוסרי דיור יש בציבור החרדי, משפחות ברוכות ילדים ונזקקות. אז לכן, כל ההישגים האלה בחוק נערי, זה לא חוק בשביל הציבור החרדי. אני לא הייתי מציע, כמו שגם ההישגים של שבוע שעבר, יש בהם גם הישגים חברתיים כמו חוק הסיעוד. אני גם בכלל, הקצבאות הילדים, וכי הקצבאות הילדים, הציבור החרדי לוקח את כל הקצבאות. הרי רוב הקצבאות הולכות לציבור הכללי בכלל.
כן, כן, שני שליש.
כן, אבל מה, להשמיץ לצערי הרב הסתה. אבל כפי שאמרתי היום, אתה יודע מה, אם המחיר לתקן את כל העוולות הללו זה לסחוב את ההסתה הזאת והם יהיו באופוזיציה, זה גם שווה. היה עדיף לי, אתה יודע, אתה זוכר את המילים היפות שהם נתנו עלינו בשנה, בהקמת הממשלה, כמה הם אוהבים את החרדים וכמה הם דואגים לחרדים. אבל מצד שני הם פגעו בנו בכל, והם כמעט ריסקו את כמה משפחות הם הורידו לעוני, כמה מוסדות תורה, כמה סיכון היה. אז עדיף, אם זה הבחירה, אז עדיף היום להיות בתוך הקואליציה, לתקן את כל מה שאפשר לתקן, ולחטוף קצת עם הראש, לא נורא.
אוקיי, יש עוד 12 שעות לתקן את מה שיהדות התורה פספסה בהסכמים, ו...
לא, 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 בוא,
אבי, לא. לא יודע, ככה אני שומע ממך.
לא, 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 אל תיצור לנו משברים חדשים, תעשה לי טובה.
יש כבר משברים קיימים, או שאני רק מרחיב אותם, או שאני יוצר חדשים?
אני אמרתי, קודם כל, שיהיה ברור, יהדות התורה חתמה שבוע שעבר, לא נפגענו מזה, ולא ראינו בזה חלילה וחס נגדנו, זה דבר ראשון. דבר שני, כל הסעיפים וכל ההסכמים שיש ביהדות התורה, הם נוסחו וסוכמו איתנו ביחד. זה פרי עבודה של חודשיים ביחד משותפים. ודבר שלישי, אני אומר שיצא לטובה גם, כיוון שיש כמה דברים שהיינו צריכים לתקן, כל מיני זה, ותיקנו אותם.
וכך אתה משאיר את חבר שלך הטוב בחוץ?
צר לי, כואב לי, הופתעתי. הופתעתי, ואני עד עכשיו לא מבין מה עומד מאחורי זה, לצערי. אבל תוקם ממשלה של 61, יהיה קשה. היא, קודם כל, דרך אגב, הממשלה, סתם שתלמד כלל אבי מהניסיון, ממשלה של 61, הכי קשה לפיל אותה. כיוון שכל חבר כנסת ב-61 לא רוצה בחירות, אמין, אף אחד לא רוצה בחירות, אז הם שומרים על המקום. יותר קל מבחינת ההישרדות ממשלה של 61 ממה שממשלה יותר רחבה.
אבל פתאום גם לכל חבר כנסת אחד יש משמעות אדירה. אתה זוכר את הפרשיות עם המיציבושי וה...
כן, אבל עזוב, אבל תשמע, תחשוב. בוא תנסה לחשוב. הרי אצלנו ברוך השם המפלגות החרדיות, אין לי כזה דבר. כולם שרים למשמעת של גדולי התורה, אז אין חבר כנסת אחד או שניים. כולם הם איזה. איפה יכול להיות הבעיה כביכול? בליכוד, כן? הליכוד, תחשוב, יש שם 10 אנשים בספסל האחורי שעכשיו נכנסו. הם עבדו כל כך קשה להיכנס לכנסת. מה, הם ירצו להפיל ממשלה כדי ללכת לבחירות? הם לא יהיו עוד חודש, אם הם יחו לבחירות. כל אלה שיפילו את זה. אז לכן אני אומר, אלא מה שקשה לתפקד, לעשות דברים, רפורמות, אני מאמין שהממשלה הזאת תגדל. היא לא תשאר 61.
אז מה השיקול של ליברמן? להישאר בחוץ כדי להיבנות מחדש מהאופוזיציה, או שבאמת יש כאן משהו מהותי, או נפגע, אגו, ראש הממשלה לא כל כך התייחס אליו יפה לאחרונה?
אני לא חושב, אני לא יודע. אני באמת לא רוצה להיות פרשן שלו. אני אמר לך שאני מופתע מהצעד הזה, אז אני לא יודע להגיד לך את זה. אתה מבין שהוא לא מתואם איתי ביחד בעניין, כיוון שאנחנו פה באינטרסים נוגדים לגמרי, כמו
שאני... לא דיברתם לאחרונה?
שבוע שעבר דיברתי, ראיתי כבר אז איזשהו שינוי בטון ובאווירה, אבל לא חשבתי שזה צורכי משא ומתן, על ועדת עבודה ורווחה או דברים אחרים. לא העליתי על דעתי שזה הולך להיות בקיצוניות כזו, רק היום הבוקר ובצהריים הבנתי שזה הולך להיות עד הסוף.
שאלה לסיום, שאלה שניסינו שנתיים וחצי לשאול את השר נפתלי בנט ולא קיבלנו תשובה מוגדרת, אולי אתה תדע לענות לנו. מה זה משרד הכלכלה?
תשאל אותי, כי אני אכנס לשם, אני כל שעה מופתע מאוד דבר שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, אתה יודע שאנחנו בנושא זה וזה, מה זה קשור אליי, מה זה שר הכלכלה? זה משרד, אני מבין, רחב, גדול מאוד מאוד מאוד, עם הרבה מאוד נושאים, עם הרבה מאוד סמכויות, עם הרבה מאוד השלכות על הציבור. בגדול זה, אם אתה רוצה לשאול אותי, קודם כל מחירי המזון ויוקר המחיה, יש לו השפעה גדולה מאוד ברגולציה, במונופולים. כמובן יש שירות התעסקה, יש את המעונות יום, יש את ההכשרה המקצועית, יש עוד שורה שלמה של דברים, יש נספחים כלכליים בכל מדינות, ברוב מדינות העולם, יש עוד הרבה מאוד...
בקיצור, משרד הכלכלה של בנט זה לא משרד הכלכלה של דרי.
אני לא יודע עוד, אני אכנס ואני אראה, וחוץ מזה בוא נראה, אמרתי, אני לא סירבתי עד לרגע זה, ואני אמשיך לסרב להתפגש עם שום דבר או עם שום גורם מקצועי או אחר בנושא משרד הכלכלה עד שלא יהיה בעד בשימה. הרי אני הייתי כבר שר הפנים והייתי שר התחבורה ועכשיו הוא מייעדים לשר הכלכלה, אז אני לא יודע מה בהמשך. בואו נראה איך שזה התפתחו. פוליטיקה ישראלית מאוד מתפתחת, עד שזה לא ייגמר, אז זה לא ייגמר, וחוץ מזה, מה זה? כשנקבל את ברכתם שמועצת חכמי התורה ונדע מה שזה, אז גם אני אוכל להתייחס את זה בלתינות.
מישהו כאן כותב לי שעוד תיקון מההסכם של יהדות התורה, אם חתמו בספירת העומר, אם אתם תחתמו ברביעי בלילה, אז זה כבר יהיה ל"ג בעומר.
כן, אבל אי אפשר לחתום יום רביעי בלילה, כיוון שיום רביעי בלילה זה כבר תאריך...
אז זה לא עד חמישי בבוקר? זה לא עד 12:00 שם? סוף היום ה...
אני הבנתי שזה עד יום רביעי, אבל אין לנו עניין לסחוב את זה עד יום רביעי. אני אמרתי, מבחינתי, אנחנו בשלים לסכם בטיוטה בראשי תיבות היום בלילה, ולקבל את אישור מועצת חכמי התורה, ואז לחתום בחתימה מלאה.
יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שיהיה בהצלחה.
תודה.
וסייעתא דשמיא, תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות ושבים.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עטילה שומפלבי, שלום לך.
היי אבי, ערב טוב.
מה נשמע?
בחר לך היום לשאול אותי את זה,
תשמע, אני ליברמן ו-61 וש"ס והבית היהודי וכל הטוויסטים פה בעלילות מעניינים מאוד. בוא נצרף גם את לילך וייסמן, שלום לילך.
אבי, עטילה.
עטילה, במילה אחת, ליברמן זה זמני?
לא, אני לא חושב שזה זמני. אני חושב שליברמן לפחות במהלך הזה כרגע מוציא את עצמו החוצה מממשלת נתניהו הרביעית, הוא לא מתכוון להיות שם. אני לא יודע להגיד לך עד הסוף, לעומק, מה בדיוק היה הטריגר שהקפיץ את ליברמן, אבל נדמה לי שלאורך שנים אנחנו בחנו את ליברמן בעיניים מעריצות כמעט, אמרנו פוליטיקאי מבריק, תראה איך הוא גדל, תראה איך הוא יודע מתי להיות ומתי לא להיות, לא הבנו אותו אף פעם. כלומר, תמיד פוליטיקאי אתה יודע להגיד עליו כמה דברים, ליברמן אנחנו אף פעם לא יודעים להגיד. יכול מאוד להיות שגם הפעם אנחנו עומדים במציאות שבה אביגדור ליברמן, לנוכח התוצאה שהוא קיבל בבחירות, הוא לוקח כאן הימור פוליטי ואומר לעצמו, אחרי 6 שנים בממשלה, 6 מנדטים, אולי אני צריך לצאת טיפה החוצה, להגף את נתניהו ואת בנט מימין, ואולי גם לנסות ולבנות איזושהי קואליציה, אולי עם יאיר לפיד, לא הייתי נופל מהכיסא, אולי איזושהי ממשלת מרכז אחרת, אולי מפלגת מרכז אחרת, אין לדעת. כרגע אני חושב שליברמן בחוץ לטווח הארוך.
לילך, בסוף מי שהביא 30 מנדטים, מרכיב ממשלה עם 61, יש יתרונות, יש חסרונות, את יכולה להצביע על היתרונות והחסרונות ככה בשלוף?
אני מתקשה להצביע על היתרונות, אני חושבת שממשלת 61 היא ממשלה רעה לנתניהו, ולו בלבד שה-61 הזה זה על הנייר בעיקר. תחשוב רק על מצב שבו אורי אריאל וסמוטריץ' למשל מחליטים להצביע לא יחד עם הבית היהודי כנגד המשמעת הסיעתית ומצביעים נגדם, אז כבר אנחנו עודים ל-59 מנדטים, 59 אצבעות. כך את האפשרות שבליכוד יש כמה מורדים פוטנציאליים. ה-61 הזה יהיה מאוד מאוד קשה לנתניהו להעביר מהלכים. אחד המפסידים דרך אגב זה גם משה כחלון. משה כחלון, כדי להעביר את הרפורמות שלו, יצטרך להזיע. אני חושבת שגם ש"ס ישמחו מאוד לתקוע לו כמה מהלכים, ולכן אני לא ממש מוצאת יתרונות לקואליציה כזאת. אולי אפשר להגיד שהיא הומוגנית, אבל גם כאן...
יציבה.
אני לא יודעת, יש המון דם רע בין השותפים. אני לא בטוחה שממשלה כזאת יכולה להיות יציבה.
אגב, אריה דרעי אמר לנו כאן לפני כמה דקות שממשלה של 61, כל חברי הכנסת יודעים שהם חייבים להיות דבוקים לכיסא, כי אין לאף אחד אינטרס ללכת לבחירות.
אבל תמיד, כמו שעטילה אמר, תמיד יכולה להיות גם קונסטלציה אחרת. מספיק שליברמן ינסה ליצור איזושהי קונסטלציה לחבירה ליאיר לפיד, לבוז'י הרצוג, והם ינסו למשוך מתוך הקואליציה את כחלון לממשלה חלופית, הכל יכול להיות, ולכן זו קואליציה שברירית. אני לא הייתי רואה בה שום דבר יציב.
עטילה,
אני לדבר הזה, חוץ מזה שאני חותם על כל מילה שלילה חמרה, אני רק מוסיף דבר אחד. יש סילבן שלום מנהג לנתח את המערכת הפוליטית כך. הוא אומר, שנה ראשונה זה בטון. בטון יצוק. לא זז. שנה ראשונה של ממשלה, אתה לא תראה אף אחד פורש. שנה שנייה זה בטון, אבל כבר לא יצוק. ואז בשנה השלישית מתחילים הקלקולים. במקרה הספציפי הזה, בגלל שיש כל כך הרבה צרות בפתח, אני חושב שנתניהו לא לגמרי מבסוט. אם כי, שוב, אתה צודק, אבי, בעניין שאתה אומר, כשאתה אומר שבסופו של דבר יש כאן לא מעט אינטרסים, כלומר לא מעט חברי כנסת שיודעים שבלי הממשלה הזאת אין להם אלטרנטיבה, ללכת לבחירות עכשיו זה לא בדיוק אלטרנטיבה חיובית, וזה בעצם מה שנקרא או להיות תלויים זה בזה, או להיות תלויים זה לצד זה.
אנחנו נראה מה הזדנבויות של אנשי המחנה הציוני עכשיו מנסים לפתות חברי כנסת בכל מיני תפקידים כדי לפרק את הקואליציה הזו, זה מה שנראה בקדנציה הקרובה?
אין להם מה להציע, עזוב, זה לא על הפרק לדעתי, השנה הקרובה, אף אחד לא ינסה לפרק שום דבר, חוץ מאולי נתניהו את המפלגה שלי דמה.
אוקיי, עוד נושא ההסכמים עם הבית היהודי ועם ש"ס, המחלוקות שם על משרד הדתות ומשרד החינוך, ומי אחראי ומי שולט על מה, בסוף זה נגמר, מי ניצח, עטילה?
בבית היהודי ובש"ס?
כן.
אני לא חושב שהגענו לקו הגמר בקרב הזה.
עדיין פתוח משהו?
שמע, האם פתוח?
ש"ס מקבלת שליטה מלאה במשרד הדתות. בן דהן, סגן שר המשפטים, אחראי ככל הנראה, דרי מכחיש, אומר חכו לבוקר, אבל השמועות שבבית היהודי אומרים שהוא יקבל אחריות על בתי הדין הרבניים. היה פה קרב של כפיפות ידיים בין בנט לדרי.
אני מודה, אבי, שאני פחות בקי בקרב הזה, באמת, זה קצת מעליי, הקרבות בתוך משרד הדתות, זה קצת מעליי, אני מודה, אולי לי לך מבינה בזה טיפה יותר ממני.
לא, אני אגיד לך מה, עטילה לא בקי וגם אני לא, כי שנינו יודעים שעד שיסגר כל הסיפור הזה, הדברים השתנו כל כך הרבה פעמים שקשה לעקוב, אני חושבת שב-48 השעות הקרובות הדברים עוד השתנו, אני באופן אישי גם לא יודעת להגיד לך ממש.
אז נעבור למשהו ששניכם בקיאים בו היטב, וזהו, עולם התקשורת, זה צודק, זה פייר מה שעושים לחרדים, עטילה?
מה עושים לחרדים? אני חשבתי שהתקשורת עכשיו כולה עם האתיופים.
גם עם האתיופים, זה, כי, אתה יודע, זה בא מאותו מקום, זה, קוראים לזה, זאת אותה מילה, אבל אוכלי חינם ושודדי הקופה הציבורית והסכמים עם, תשמע היום מה אומר ליברמן במסיבת העיתונאים, החרדים אשמים בהכל.
אבי, יכול מאוד להיות שאתה ואני דיברנו בשבועות האחרונים ודיברנו על ההצלחה של יהדות התורה לנהל מסע ומתן קואליציוני מוצלח ביותר ולהשיג הישגים מדהימים מבחינת, כמובן מבחינתם. אני חושב שהעניין הזה, כשאתה מסתכל עליו, זה כן מקפיץ. שמע, זה פוליטיקה שהיינו רגילים לה פעם. זאת אומרת, בשנתיים האחרונות התרגלנו שהחרדים היו בחוץ, אז הם לא היו חלק מהמשחק הקואליציוני, אז הם לא קיבלו תקציבים, אבל עכשיו אתה רואה שמדובר בהרבה מאוד מיליארדים. אז תשמע, אפשר לבקר אותם לצד ולהגיד שפה, הם סופתיים וזה וכו'. אני משחק במשחק הפוליטי. אני מכיר במגבלות המשחק הפוליטי במבנה הפוליטי הקיים במדינת ישראל.
זה המשחק, אתה אומר.
צריך גם להוריד איזה כובע בפני האנשים שמנהלים את המסע ומתן של החרדים. הם עשו עבודה מדהימה מבחינתם. האם זה טוב לכלכלה הישראלית? האם זה טוב למשק הישראלי? אני לא נעול על זה עד הסוף.
לילך מסכימה עם הדברים, או שלפחות מהמקום שבו את נמצאת זה נראה אחרת?
תראה, באופן שאני לא אוהבת את כל המתקפות האלה של התקשורת על החרדים, אני חושבת שבסופו של דבר גם בוז'י הרצוג היה משלם מחיר כדי להכניס את החרדים לממשלה, הוא לא היה מבטר עליהם, ומה לעשות? כדי להקים קואליציה וממשלה יציבה יחסית צריך לשלם, וזה עולה כסף, אין מה לעשות. חפות מזה, אני חושבת שבמידה, תראה, כשיאיר לפיד רצה לעשות, קצת לעלות לעצמו את המנדטים, הוא היה יוצא נגד החרדים. זה תופס, אין מה לעשות.
לא, הוא רק הוריד לעצמו את המנדטים.
תקשיב, בסוף, אני מזכירה לך שבתחילת הקדנציה,
תחילת הקדנציה, כן, אחרי שהוא קיבל 19 מנדטים, נכון, אבל עכשיו הוא קדנציה שלמה על החרדים, וזה לא ממש עזר לו.
אבל תשמע, אם עכשיו היינו הולכים לבחירות, יאיר לפיד היה עולה במנדטים, ולמה? כי הוא יוצא נגד ההסכמים האלה עם החרדים, אז יש בזה המון פופוליזם בטעמי לפחות. אני לא אוהבת את זה, אני לא לוקחת בזה חלק.
אז זה לא שאלה של אהבה, אני חושב, לילך. אני חושב שאנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על איך אנחנו רוצים שהמדינה תיראה. האם אנחנו באמת רוצים שמפלגות קטנות, סקטוריאליות, יצליחו בכל פעם מחדש לנהל מסע ומתן, אם תרצו סחטני, וישיגו תקציבים במיליארדים בגלל הכוח הפוליטי, ורק דברים ישונו אחת לשנה, למשל חוקים שהתקבלו, חוקים שהתקבלו, חוקים שחשבנו שהם כבר חקוקים בספר החוקים, משתנים לפתע פתאום בתוך המסע ומתן הקואליציוני. אני לא חושב שיש פה אהבה, יש פה רצון שהמדינה הזו, שאנחנו חיים בה, שאנחנו חלק ממנה, שאנחנו בעצם אוהבים אותה, אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תתנהל כראוי, ובדרך, אתה יודע, אפילו בפוליטיקה, אפילו בקאוס, זה שאיזשהו סדר.
אוקיי, אפרופו אתיופים, אני חושב שזו הקדנציה הראשונה בשנים האחרונות שאין חבר כנסת אתיופי, שמתם לב לזה?
למה?
נכון, הוא מכהן, הוא נכנס?
אל תביך, אבל נדמה לי שכן.
אוקיי, אני...
הוא חבר הכנסת היחיד מטעם...
כי סלומון מיש עתיד לא נכנס.
אתם מרשים לי רגע לצאת מה...
כן, עתילה, מה שומעים?
אתם מרשים לי רגע לצאת שנייה מהפוליטיקי קורקט שאופף אותנו ב-24 שעות האחרונות? אני מאוד מאוד, אני מאוד שמח, וכולנו בוודאי שמחים שיש ייצוג ראוי לכל חלקי האוכלוסייה במדינת ישראל. אבל בואו ניקח רגע את חברי הכנסת האתיופים, או מן העדה האתיופית שקיינו בכנסת בעשור האחרון, ונרשום אולי על פתק, אני לא רוצה להגיד דף, בואו ניקח פתק, בסדר? נרשום את הישגיהם הפרלמנטריים או הפוליטיים לאורך השנים האלה, אפילו עבור העדה האתיופית, בסדר? מה הם עשו למען העדה האתיופית בשנים האלה? אז אתה יודע, אני לא בטוח שאתה חייב להיות אתיופי כדי לדאוג לאתיופים. אפשר גם להיות רומני, אפשר גם להיות פולני ומרוקאי.
חותם על כל מילה שאתה אומר, חותם על כל מילה, ותוך כדי אני עושה בדיקה, ואכן אברהם נגוסה במקום ה-27 בליכוד, כן, טוב.
אז אני מול נוכחות חברי הכנסת, אני יכולה להגיד לך שהוא נמצא. בדיוק.
כן, איזה נס היה פה. עטילה שופלבי ולילך וייסמן, תודה לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב, ואנחנו עם חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, שלום לך.
שלום רבה.
חבר כנסת חדש, קודם כל שיהיה בהצלחה ומזל טוב. אגב, אתה נואם הראשון מבין חברי הכנסת החרדים, החדשים במליאת הכנסת.
זה כבר כאילו מחמאה, אבל אני עדיין לא חבר כנסת חרדי, אני חבר כנסת של הליכוד.
כן. מה בנאום?
מה בנאום? אני חושב שהיה לי חשוב להעביר שם מספר דברים. בעיקר להעביר לעם מה המהות של העשייה של חבר כנסת. נשענתי על דבריו של שמעון הצדיק משערי הכנסת הגדולה, שדיבר על התורה ועל העבודה ועל גדולת חסדים. אני חושב ששלושת הדברים הללו הם מקור ההשראה לעשייה ציבורית, בעצם זה שאנחנו נבנים על התורה בכך שזכינו לקבל את ארץ ישראל כמדינתנו היהודית. העבודה הקשה שאנחנו עושים למען קידומו של העם בישראל, למדע, הטכנולוגיה, הביטחון והבריאות וכו', והגמילות חסדים. חברה שאין בה גמילות חסדים, היא לא, בעיניי לא תחשב לחברה, אני חושב שהעזרה לחלש והסיוע לאנשים שזקוקים לעזרה, זה המהות של חברה, וגמילות החסדים שלה זה ערך עליון בעיניי.
אוקיי, okay, אני רוצה לשאול אותך על העיסוקים שלך, אבל על הספורט נוותר. על מה נדבר? על משפטים או על נדלן? איפה אתה יותר חזק?
אני ברוב חיי עסקתי בתחום הנדלן, כעצמאי. בשנים האחרונות למדתי שתי תארים במשפטים. אני בקיא בשני התחומים די טוב.
ואתה הכתובת לשאלה האם יש סיכוי שאחרי כל ההבטחות והאמירות והדיבורים בקדנציות הקודמות וגם בקדנציה הנוכחית, שאוטוטו מחירי הדיור יורדים, יש, זה חלום או שזה באמת מציאותי ונראה את זה יום אחד?
לעניות דעתי מחירי הדיור ירדו. אני גם הזכרתי את זה אגב בנאום שלי, שהציבור הבהיר בצורה חד משמעית שהוא רוצה שנטפל ביוקר המחיה ובמחירי הדיור, ואנחנו חייבים לעשות את זה, ויש דרכים מאוד מאוד טובות ויעילות לעשות את זה. בכוונתי להיפגש בקרוב עם שר האוצר ולמצוא לו את המשנה שלי. אני לא יודע כמה מהרעיונות שלי הוא איתך, אני מניח שכם הוא גם שמע, אבל ישנם פתרונות. הפתרונות מצויים בשלושה דברים מהותיים. הדבר הראשון זה הצפת השוק בדירות, בכמה שיותר דירות וכמה שיותר מחירי מטרה. זאת אומרת, לקבוע את המחיר מראש. הדבר השני, עידוד של בעלי נכסים, למכור את הדירות שלהם על ידי הקצאת ומתן פטורים לבעלי דירות נוספות, כדי שימכרו דירות ויפטרו מהם ושזה יוצף בשוק. והפתרון השלישי זה הלוואות מקום. זוגות צעירים שיוכלו לקבל תוספת של כסף להון העצמי שלהם. הרי אחת הבעיות של זוגות צעירים זה שאין להם חסיק.
אני שומע את הדברים שלך. עסקו בהם גם בקדנציה הקודמת אגב. יאיר לפיד דיבר על זה ואחרים. אתה איתי? חבר הכנסת זוהר, שומע אותי?
כן, כן, אני איתך, סליחה.
אוקיי, אני אומר ששלושת הדברים שאתה מציג כאן כבר דוברו בעבר, אבל כדי שהם ייצאו לפועל צריכים לערב כל כך הרבה שרי ממשלה, ולכל אחד יש את התחום שלו ואת העיסוק שלו שנוגע לעניינים הללו, ואת משרד האוצר, ולהקצות לכך הרבה מאוד משאבים. צריך מאוד מאוד שכל הסגל הממשלתי, נקרא לזה, מראש הממשלה ומטה, ירצו מאוד שהתהליך הזה יקרה, כי לדבר, כולם דיברו גם בקדנציה הקודמת, אמרו את אותם דברים.
אני אומר לך בכנות, אתה לא תאמין למה שאומר לך אולי, אבל אני אומר לך שדווקא עם ממשלה צרה, ש-61 מנדטים, שכפי שכנראה הולך להיות, רוב הסיכויים שדברים כאלה יכולים לעבור, כי מהרגע שיבוא שר האוצר עם הרעיון הזה, אין שום סיבה שהמפלגות החרדיות שמאוד מאוד רוצות לקדם את התהליך הזה למען זוגות צעירים שיש רבים מהם מהמגזר החרדי, ויחד עם אנשי הליכוד שמן הסתם יתמכו כחלק מהממשלה ועם הבית היהודי, יהיה אפשר להעביר ולקדם דברים כאלו חשובים מבלי שיהיו הפרעות בתוך הקואליציה, כי ברגע שהקואליציה מאוחדת והולכת יחד, אפשר להעביר ולקדם תהליכים כאלו חשובים, ואני חושב שזה גם מאוד ריאלי שזה יקרה בעזרת השם.
מעניין מאוד, וכמובן אמרת את השכבות החלשות ויוקר המחיה, אתה איש קריית גת, אתה מכיר את השקופים מקרוב.
מכיר אותם וטיפלתי בהם, ואני חושב שהבהרתי את זה גם קודם. חברה שלא מטפלת באוכלוסיות החלשות אין לה זכות קיום כחברה. וחמלה ועזרה לחלש היא הדבר החשוב ביותר לנבחר ציבור, כי יש לך זכות גדולה לעשות ולהרוויח גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מהרגע שאתה עושה למען איש שזקוק לעזרה שלך. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו זכות לייצג את העם בכנסת ישראל ולעזור לחברה. מה יותר גדול מלעזור לכלל האוכלוסייה ולאנשים שקשה להם, ונפלה בחזקתי הזכות הזאת, ואני בעזרת השם גם אממש אותה.
חבר הכנסת מיקי זוהר, איש ליכוד, מבין צעירי חברי הכנסת, נאחל לך בהצלחה, נעקוב אחריך, שיהיה לך באמת הרבה הצלחה במעשי ידיך. תודה רבה.
תודה רבה, בעזרת השם נעשה ונצליח.
ערב טוב לך, פרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל מני גרה. שלום מני.
שלום, ערב טוב אבי.
קודם כל, כשאנחנו מדברים הערב לקראת חתימת ההסכם הקואליציוני עם ש"ס, ואריה דרי אומר לנו כאן שהוא זהה כמעט ליהדות התורה, היחסים בין יהדות התורה לש"ס בימים אלו תקינים, נכון?
היחסים בגדול תקינים, כמובן שיש עדיין את החישובים הפוליטיים השונים שיש לדגל התורה מול ש"ס, חישובים פוליטיים שבשביל להגיע להבין אותם צריך ללכת אחורה למה שהיה בירושלים וכל מיני התנהלות כזו או אחרת, אבל בסך הכללי אף אחד לא יכול לומר שיש איזשהו מתח או שיש משהו לא בסדר בין הצדדים.
אז איפה המתח דווקא נמצא, אני מבין, בין יהדות התורה לליכוד בסוגיית החוק הנורווגי, מה קרה שם?
שגם את זה, גם את המתח הזה צריך, כלומר, להכיל את זה בצורה שקולה. כלומר, בדגל התורה, שוב, אנחנו מדברים על דגל, ביקשו תחילה להעביר אפשרות למינוי לא רק אדם מבחוץ כשר, מה שמאפשר חוק הנורווגי, אלא גם למינוי אדם מבחוץ כסגן שר. כלומר, קיוו שאם דגל יצליחו לקבל מינוי של סגן שר, יוכלו לתת את זה אולי ליעקב אשר. לזה נתניהו לא הסכים, בליכוד לא הסכימו, וזה לא עבר. אז מה הבקשה כעת? הבקשה היא שהחוק הנורווגי כן יאפשר לסגן שר שמונה, חבר כנסת שכבר מונה כסגן שר, להתפטר מתפקידו כחבר כנסת, ובכך לאפשר לחבר כנסת נוסף להיכנס. כלומר, אנחנו יודעים שצפויים להיות לנו שני חברי כנסת מיהדות התורה שהם יהיו סגני שרים, האחד ליצמן, סגן שר הבריאות, שאם נשאל אותו אם הוא מתכוון להתפטר, אני בטוח שהתשובה שלו תהיה שלילית, והשני, הוא מאיר פרוש שצפוי להיות סגן שר החינוך. וכאן השאלה הופכת להיות מעניינת, אם אכן יצליחו להשיג בדגל התורה מצב שכזה, האם מאיר פרוש יתפטר מתפקידו כחבר כנסת עבור כניסת יעקב אשר פנימה אל הכנסת? אני בטוח שאף אחד לא יסוס וישמח לעשות צעד שכזה, אבל אם בדגל התורה יצליחו לקדם הליך שכזה, אז הם יוכלו להתחיל להפעיל את הלחצים שלהם מדגל על אגודת ישראל, על העניין הזה של 4-2, הרי מתוך השישה יש 4 לאגודה, 2 לדגל, של בואו תנסו להביא, לבוא לקראתנו, בואו תנסו כן לתת משהו ליעקב אשר שנותר מחוץ לכנסת. אבל הדברים הם, איך לומר, ניסיונות, רצונות, תוכניות, בפועל, האם הדברים האלה יתממשו, קשה להאמין שכן, וגם אם יתממשו, האם תהיה התפטרות של אחד מהשניים, ליצמן או פורוש, הסבירות לכך נמוכה מאוד.
אוקיי, מני, נסתפק בדברים הללו, תודה לך על הדיווח הזה. אגב, שווה לעקוב, לראות האם יש התייחסות מפלגות אחרות לעניין הזה, פשוט זה לא נכנס להסכם הקואליציונים, או שאיש לא דיבר על זה מלבד יהדות התורה. מני גרה, תודה.
תודה.
אנחנו חותמים את השעה הראשונה, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, אסתי פלד העורכת, ואנחנו שווים מיד אחרי החדשות של השעה 8. ערב טוב לכם.
המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, עורכת ומפיקה אסתי פלד. אנחנו פותחים את השעה הזו עם ישראל ביתנו, חבר הכנסת שרון גל, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב, בורך.
מה ההחלטה הזו שדי, איך נאמר, הפתיעה את כולם?
החלטה, אני חושב שאפשר לברך עליה בנסיבות האלה. אני חושב שאפשר מאוד להעריך מפלגה שיש לה עקרונות והיא לא מוותרת עליהן לטובת כיסאות. ידוע לכולם שהוצאו לנו תיקים אטרקטיביים, משרד החוץ עם כל הסמכויות לאביגדור ליברמן, משרד הקליטה לסופה לנדבר עם כל הסמכויות, ועדה גדולה בכנסת. ובכל זאת, ראה זה פלא, מפלגת ישראל ביתנו החליטה לא להיכנס לממשלה. אני לא אומר את זה בשמחה, אני אומר את זה בעצב ובצער, מהסיבה שכשראיתי תוצאות הבחירות, אז לא הסתכלתי רק עלינו, כמובן שהיה עצוב לראות שירדנו באופן משמעותי, אבל בכל זאת שרדנו ניסיון סיכול ממוקד, ראיתי כאן אולי אפשרות להקים ממשלת ימין אמיתית, ממשלה לאומית שתפעל ותעשה את הדברים שלשמה מנבחרה. בסופו של דבר, יש כאן ממשלה שהיא כאילו ממשלה
מה, זאת לא ממשלת ימין?
תראה, ממשלת ימין צריכה הייתה להעביר את חוק הלאום, שבגללו כמעט הייתי אומר נפלה הכנסת הקודמת.
תן לקדנציה להתחיל, אולי החוק הזה יעבור.
אבל הדברים צריכים להיות כתובים בהסכמים קואליציוניים, בקווי יסוד, הדברים נעדרו משם ולא במקרה. אני חושב שאי אפשר להתפשר על בנייה בירושלים, זה חייב לקרות, ולצערי הרב זה כנראה לא יקרה. אי אפשר להתפשר על בנייה.
חבר הכנסת שרון גל.
אני רק רוצה להתחמה עקרונות, כי על זה העניין. כל מה שקשור לבנייה בגושי התיישבות, כל מה שקשור לגיוס לכולם, אגב, כולל שירות אזרחי למגזר הערבי, כל מה שקשור לעניין הגיור כהלכה, כל מה שקשור ליד ברזל מול הטרור, לא, אתה יודע, יש נטייה בציבור, יותר ויותר יש קרסום באמון כלפי הפוליטיקאים, למה? כי אתה אומר דברים במהלך קמפיין, ודקה אחר כך...
לא, אני אגיד לך למה יש קרסו בממד הפוליטיקאים. כי האזרחים רואים את ליברמן, שישב בממשלה הקודמת, שהייתה הקפאת בנייה דה פקטו בירושלים ובעוד מקומות. הוא ישב באותה ממשלה שלא העבירה את חוק הלאום, והייתה בדרך להעביר את חוק הלאום. וזה לא היה כתוב בהסכמים הקואליציוניים ישראל ביתנו בבחירות הקודמות, זה החלטה של הליכוד. הוא ישב בממשלה שבה הוא כל הזמן הצער על הדרת החרדים, ורק בסוף הקדנציה הוא זה שהדיר את החרדים. הוא ישב, ועכשיו, על אותם דברים בדיוק, עם ממשלה הרבה יותר ימנית, בלי יאיר לפיד ובלי ציפי לבני, שהייתה מוטיב שמאלני בממשלה הקודמת, הוא בא ואומר, אני לא מצטרף לממשלת ליכוד, בנט וחרדים?
אגב, אתה יודע, אין חכם כבעל ניסיון. ואני חושב שדווקא בגלל שבקווי היסוד של ממשלות קודמות היה כתוב מיתות חמאס, בסופו של דבר לא היה מיתות חמאס, אז היה צריך משהו הרבה יותר משמעותי,
כן, אבל,
כדי
אבל...
להבין שבפעם הבאה, רגע, ואני עונה לך.
כן.
תראה, אין, אנחנו אוהבי תורת ישראל, אנחנו אנשים מאמינים חלקנו, אנחנו לא נגד אף אחד, בטח לא נגד אחינו החרדים, אבל אני חושב שאם הכסף הזה היה הולך להכשרה מקצועית, לכל מיני משימות שמעודדים יציאה מעוני, וכן היה, ולא היו מבטלים בהסכם קואליציוני את כל מה שהושג, והיו חלק מהדברים, כן, היו הישגים ממשלה הקודמת, אני חושב ששוויון בנטל הוא דבר חשוב, אני גם חושב שלימודי תורה זה דבר חשוב.
עדיין אבל לא הראה כל שינוי בשוויון בנטל, בסך הכל החוק הזה, השינוי שיהדות התורה וש"ס הכניסו...
אם אתה אומר לי, אין שום משמעות להסכמים קואליציוניים ולקווי...
לא, 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 לא. השינוי הוא בסך הכל שמעבירים את ההחלטה, מה גובה המכסה של החרדים הנדרשים להתגייס מדי שנה, לשר הביטחון. זה דבר שהיה במדינה 67 שנה.
תשמע, אני אומר דברים ברורים. אני הייתי, אני אומר לך בשיא הכנות, בישיבות השיא האחרונות, אני הייתי נגד כניסה לממשלה. בתנאים האלה, אני אמרתי דעתי בצורה ברורה. אני מאוד מעריך את
אני מבין, אני מנסה להבין למה. אני מנסה להבין מה קרה עכשיו שלא היה בממשלה הקודמת.
אתה מכיר את המשפט, הכל כל יעקב והידיים מדי עשיו. אי אפשר להיכנס לממשלת כאילו. ממשלה ימנית זו ממשלה. ש... מצירה בקווי יסוד שלה, כמו שאמרו.
אבל ישבתם עם ציפי לבני.
בסדר, אז לא צריך לחזור על טעויות. אגב, בתוך הסכמים קואליציוניים, סעיף מספר 5, יש המחנה לממשלה עם המחנה הציוני. ברגע כתוב באופן מפורש שהממשלה...
בגלל שאתם לא מצטרפים, אתם דוחפים את הממשלה הזו למחנה הציוני.
לא, 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 בהסכמים הקואליציוניים, עוד לפני שאנחנו הודענו שאנחנו מצטרפים, יש הכנה לממשלה רחבה יותר עם המחנה הציוני. שקווי יסוד שאתה קורא אותם, אתה מבין בדיוק למה יש את ההכנה לזה, והראשונים שנתניהו היה, אני מניח, נפרד מהם, זה אנחנו והבית היהודי. ממשלה ימנית, זו ממשלה שמעבירה את חוק הלאום, זו ממשלה שבונה בירושלים, זו ממשלה שכן, שכן פועלת באופן כזה שהכנסת יכולה לחוקק מחדש את החוקים שבית המשפט העליון פוסל כשמדובר בקרסום בביטחון המדינה או בחוסן הלאומי שלנו, כמו החזרה של חנין זועבי לכנסת וכמו העניין של המסתננים. זו ממשלה שדואגת כן לצהרונים למשפחות כדי לפנות את ההורים לצאת לעבוד. זאת ממשלה לאומית אמיתית, שאת יודע מה, אני אפתיע אותך, גם יש בתוך קווי היסוד שלה איזשהו אופק מדיני להסדר אזורי או לכן איזשהו מהלך שיכול להניע שיחות, לא בילטרליות, לא עם הפלסטינים, לא עם מכחיש השואה אבו מאזן, אבל ממשלה עם עתיד, עם אופק. אתה יודע, הממשלה עם קווי יסוד ברורים, עם קווי יסוד שרצה אותן הבוחר. אתה לא יכול ללכת לבחירות עם הבטחות, ואחר כך לנטוש את ההבטחות לטובת כיסאות. אני שמח מאוד שמפלגת ישראל ביתנו היחידה שעומדת איתן על עקרונותיה, ולא התפתתה להיכנס לממשלה הזאת, שתהיה, אני מקווה, ממשלה טובה, ואני מעריך, תהיה ממשלה רע.
כלומר, אני מבין מדבריך שפתחתם מפלגה חדשה. מה שהיה עד היום בישראל ביתנו לא בתוקף. זה היה, זה טעות. מתחילים מההתחלה, כי אני עכשיו עובר על ההיסטוריה שלכם בממשלות הקודמות.
ממש לא מדויק. ממשלה, תשמע, מפלגה, מפלגת ישראל ביתנו, מפלגה שלא מזגזגת. זאת מפלגה לאומית, שהיא חלק מהמחנה הלאומי. ובדיוק מהסיבה שההסכמים הקואליציוניים, מה שיש בהם ומה שאין בהם, זה הכל חוץ מממשלה לאומית, ממשלת ימין, נחושה, שמצד אחד נוקטת באמת ביד ברזל מול הטרור, ומצד שני דואגת באמת לאזרחים, לכולם, דואגת לשוויון מוחלט, דואגת לשוויון בנטל, דואגת לכך שלא יפסיקו את הבנייה בירושלים, שכן יבנו בגושי ההתיישבות, שכן ידאגו לכל מיני דברים שדיברנו עליהם. אגב, חוק עונש מוות למחבלים, זה היה משהו שאמרנו שאנחנו נעביר אותו. זה לא דבר שאתה יכול לזנוח.
אבל הבית היהודי תומכים יחד איתכם בחוק, המפלגות החרדיות יצביעו בעד החוק הזה, אני לא רואה מישהו בממשלה שיתנגד, על מה אתם מדברים?
עובדה שלא, אני מדע מבפנים, לא היו מוכנים להכניס את זה אל תוך ההסכם הקואליציוני ולתוך קווי היסוד של הממשלה.
למה לא דרשתם את זה בקדנציות הקודמות? מה קרה פעם?
מה זה משנה למה לא דרשנו את זה בקדנציות הקודמות?
כי זה בדיוק הזיגזוג הפוליטי, על זה בדיוק דיברת קודם, בזה האזרחים מואסים.
תקשיב, העיקרון בחיים זה שאתה מתקן טעויות, ושאתה נשאר עם עקרונותיך, ואתה יכול להסתכל במראה, ולא להיגאל...
העיקרון היחיד שאנחנו מזהים בסיפור הזה, זה הסיפור של החרדים.
אתה יכול לדבר בשם עצמך, יכול להיות שאתה לא מרוצה מהעובדה.
לא, אני חושב שכל מי שרואה את המפה בתקשורת, ועוקב אחרי הדברים, הדבר היחיד שאפשר לראות, לא אנחנו, אלא אני, בסדר?
אוקיי.
זה הסיפור של החרדים. מה שהיה בסוף הממשלה הקודמת עם ליברמן שלא רצה את החרדים בממשלה, חוזר על עצמו הפעם.
אני רוצה לך חבל שאתה, תשמע, אתה עושה עוול, למה? כי אתה אומר דברים שאין להם שום אחיזה במציאות. אני מכיר את ליברמן מקרוב. אין לנו שום דבר, אני גם באופן אישי, שום דבר נגד חרדים. אין אחינו, אני אוהב אותם, הם חברים שלי. אני באמת אומר לך, אני דואג להם, אני רוצה לפעול למענם. אני באמת, כל הסופרלטיבים וגם שר החוץ ליברמן, אפשר להגיד עוד מהשר החוץ לשעבר, שום דבר נגד חרדים, להפך. הרעיון הזה של להנציח את העוני, והרעיון הזה של לבדל, ואני חושב שבתוך אהבת חינם צריך לשלב, גם בשוק העבודה וגם בשירות, חלק מהחרדים, לא את כולם. אני לא חושב שהממשלה הזאת, אנחנו לא חלק מנה בגלל חרדים. אני חושב שאחת הסיבות זה הקניות לכל הדרישות של חלק מהשותפות הפוטנציאליות או השותפות שכבר חתמו. אני חושב שצריך להיות צדק וצריך להיות היגיון. ממש שום דבר נגד חרדים. אנחנו נעשה את עבודתנו מהאופוזיציה, נשרת את הציבור מהאופוזיציה, ברור שיש לזה פחות כוח, ברור שזה פחות משקל סבולי בשלב הזה, אני חושב שזה מה שאנחנו היינו חייבים לעשות בנסיבות האלה.
אוקיי, okay. התחלתם בניהול מסע ומתן ונעצרתם באמצע, או שאפילו עוד לא התחלתם אותו?
לא, היה מסע ומתן שהתחיל כשהחל המסע ומתן, עברנו את העקרונות, עברנו את קווי היסוד, היו שיחות, היו דיונים, ברגע שאתה מבין שבתיקים אתה מקבל מה שאתה רוצה, אבל בעקרונות אתה, לא, אתה מקבל אפס. אז אתה צריך לעשות חישוב קר, אתה צריך להגיד לעצמך, האם אני נאמן לעקרונות שלי, או האם אני צולל שוב אל תוך הכיסאות, זה יכול להיות מאוד נוח, זה יכול להיות מאוד סימפטי לאנשים שצריכים לעזוב אותם עכשיו, אבל הבחירה הייתה בעקרונות, ואני חושב שבלי טיפה של ציניות הפעם, אפשר לראות את הדברים לכוחה, אין פה דברים מעבר, זה שום דבר שמעבר, דברים ברורים, אני יודע זה מפתיע הרבה מאוד אנשים, כי בדרך כלל הפוליטיקה, יש נטייה לצלול ישר אל תוך הכיסאות, בלי שום קשר לעקרונות, בלי שום קשר למימוש הבטחות. אני חושב שבמקרה הזה אנחנו נוהגים מאוד מאוד נכון, מאוד מאוד אחראי, אני חושב שבסופו של דבר הציבור יודע להעריך מפלגה שנאמנה לעקרונות שלה, ולא מוכנה לקחת חלק במשהו שמראש ברור לגמרי, שהוא לא יענה לשום צורך אמיתי של עם ישראל.
אוקיי, אני שומע את הדברים, אני תוך כדי השיחה שלנו גם קורא ציטוטים של אביגדור ליברמן בסוגיית החרדים מהשנה האחרונה. איך נאמר, טוב, שמענו את דבריך, אני חושב שאין הרבה מה להוסיף, קשה להסביר את המהלך הזה של אביגדור ליברמן. רוב הדברים שהצגת כאן, והוא הציג היום במסיבת עיתונאים שכינס, אלו דברים שהממשלה הקודמת עסקה בהם, שהוא היה חבר.
אני מאוד מעריך.
אבל אתה אומר, אנחנו מתקנים את הטוב.
אני חייב להגיד לך, אני מאוד מעריך מגישים שיש להם דעה מוצקה. ובכל זאת מוכנים לשמוע דעה אחרת, ובסופו של דבר גם נשארים איתנים בדעתם, זו זכותך המלאה. אני באמת פוליטיקאי טרי מדי מכדי להיות אמן מניפולציות. אני אומר את הדברים בצורה הכי פשוטה והכי ברורה. אלה דברים שגם אני חשבתי שנכון לעשות אותם בשלב הזה, אני שמח מאוד שזה מה שנעשה. יש לנו דרך ואנחנו מאוד עקביים. אם זו ממשלת ימין, זו צריכה להיות ממשלת ימין, לא כאילו ממשלת ימין. בסופו של דבר שאתה מבין, זו תהיה ממשלה שתקפיא בנייה, שלא תבנה בירושלים, שלא תבנה בירושלים.
הפכת את הממשלה לממשלת שמאל.
אני לא אמרתי ממשלת שמאל, אבל יש הבדל בין ממשלת שב ואל תעשה, לבין ממשלת ימין שעושה, והיא נחושה בדרכה, היא קיבלה את המנדט, וזה מה שצריך לעשות. ההססנות הזאת והקיבוע של הסכמים קואליציוניים רעים, בעלות של מיליארדים, לטובת הנצחה של עוני, ותוך ביטול כל הישגים שהושגו בעבר, ואני חושב שכל ההישגים היו טובים, אבל חלק מהדברים בהחלט היו דברים לא רעים בכלל. זה משהו שאתה מסתכל עליו, ואתה אומר לעצמך, אני לא יכול להיות חלק מהדבר הזה.
חוץ מסוגיית השוויון בנטל, על איזה עוד הישגים אתה מדבר מה...
אני חושב שאם רב יכול לחתן זוג...
אוקיי, סוגיית דת ומדינה.
אלה סוגיות, שמה, אלה סוגיות שיש להם גם משמעות כלכלית וגם משמעות ערכית וגם משמעות בסיסית. רוצים לקרב את הציבור הלא דתי. לא צריך להקשות עליו. אם אתה תושב ככה, אז תיסע עד שם כדי לעשות ככה, למרות שאתה נמצא עכשיו פה. בוא, אלה דברים שצריך היה להתגמש בהם. אלה דברים שכבר הושגו. ואני חושב שמה שהכי חשוב זה באמת לדאוג לציבור. באמת לדאוג לציבור כדי שכן יהיו לימודי ליבה. ושכן אנשים יוכלו להשתלב בשוק העבודה, ושכן חלק מהאנשים יוכלו להשתלב בצבא, מתוך אהבה, מתוך רצון לחבר בעם ישראל, מתוך אהבת אחים, לא חלילה מתוך שנאה, ולא חלילה כדי לפגוע במישהו. אני חושב שברגע שראש הממשלה החליט ללכת, וקודם כל לקבל הסכמים, שאי אפשר לחיות איתם עם מפלגות אחרות, אנחנו לא יכולים להיות שם, מאוד פשוט.
חבר הכנסת שרון גל, ישראל ביתנו, תודה רבה לך.
תודה טובות, תודה.
ערב טוב. אנחנו עכשיו עם בני רבינוביץ וקלמן ליבסקין, שלום לשניכם.
אהלן, ערב טוב.
קודם כל, מילה אחת שלכם על המהלך הזה של ליברמן, ואנחנו שומעים עכשיו את שרון גל, אומר כי הממשלה לא תהיה ימנית מספיק, תהיה בהקפאת בנייה, יש גם איזשהו אומר ניסוחים שמראים על תוואי מדיני בעתיד, שיקשה לישראל ביתנו להיות בממשלה הזו. אמרתי לו שלדעתי כל זה קשקוש, הסיפור פה זה החרדים ורק החרדים, התווכחנו קצת. מה אתה חושב, בני, על העניין?
נשמע את שרון גל, זה פשוט רחמנות פתטי. מי שראה את הזיגזגים של ליברמן, שהוא חתך בשלב מסוים שמאלה, חזר וחתך ימינה, פשוט, אתה יודע, נהג מטורף, נוסע על הכביש, בלי שום חשבון, בלי שום כלום, בלי שום יד, בלי שום מטרה, והאמת היא שצריך פשוט איזה עמקן יותר מדי גדול כדי שיבין מה הוא בעצם רוצה. אבל האמת היא הפשוטה היא אחת. איווט ליברמן איבד את דרכו, ולאט לאט גם מאבד את מפלגתו, מאבד את עצמו לדעת, ואם היה לו טיפת שכל, אני חושב זה האפשרות היחידה, האופציה היחידה שהוא יכול להציל את המפלגה שלו, שנמצאת במפולת, בקריסה, אני כבר לא מדבר על כל הנושא של החקירות הפליליות, היה רק להיכנס בפנים. אם הוא נשאר עכשיו בחוץ, עם מי הוא נשאר בחוץ? עם המחנה הציוני? עם לפיד? איך הוא בכלל, עם השישה מנדטים שלו, מי בכלל ירגיש אותו? מי בכלל, איך אומרים, לספור אותו בכלל? משהו מוזר קורה לבן אדם שלדעתי, רק דבר אחד שאני יכול להבין אותו, זה שהוא רצון למקום בביבי, ודבר אחד עוד יותר מהכל, אתה לא רוצה ללכת עם ביבי, תגיד מתחילת הדרך, אני לא רוצה ללכת. לבוא בדקה ה-90, ממש לפני שהסיפור נגמר, ואז לבוא ולומר, אני לא מצטרף, זה נשמע...
אוקיי, בני...
רק נקמני, נשמע לא רציני, פוליטיקאי שכבר, הייתי אומר, איבד את עצמו לדעת לגמרי.
טוב, קלמן, יש משהו בדבריו של ליברמן על הממשלה שבדרך?
תראה, צריך לעשות הפרדה בין שני דברים. על הניתוח הפוליטי של בני, אני כמעט ולא חולק, די מסכים. אבל אחרי שאמרנו את זה על ויקטור ליברמן, כדאי רק שנייה אחת לשים את האיש ואת הזיגזגים ההיסטוריים שלו רגע בצד, ולנסות להקשיב למה שהוא אמר, ובדברים שהוא אמר לגופם, יש הרבה מאוד צדק, כי כשהוא מדבר על הזיגזגים של נתניהו, של החלטה אחת לא להעביר את הכסף לרשות הפלסטינית, ואחרי שבוע להגיד טוב כי אנחנו כן מעבירים, הוא צודק. כשהוא מדבר על זה שנתניהו לפני הבחירות אמר אין מדינה פלסטינית, ביום אחרי הבחירות אמר רגע, יש מדינה פלסטינית, הוא צודק. כשנתניהו, הליכוד, הבית היהודי, דיברו על זה שהממשלה הבאה תוביל רפורמות בבית המשפט העליון, ובא כחלון וזרק להם את העניין הזה החוצה וזה מת, הוא צודק. כשהוא מדבר, הוא שואל למה אין בקווי היסוד בנייה בגושי ההתיישבות ביהודה ושמרון ובנייה בירושלים, הוא צודק. כשהוא שואל למה בממשלה הקודמת נתניהו העביר את חוק הגיוס וחוק הגיור וחוק צוהר, ועכשיו כל אלה הולכים לפח, לא משנה כרגע זה טוב או רע, אני מסתכל מהזווית שלו, אפילו מהזווית של נתניהו שהיה שותף והוביל את ההחלטות האלה, ועכשיו חוזר בו מהן, הוא צודק. כלומר, במובן הזה, אני לא יודע אם הממשלה...
אבל איווט ליברמן ישב בממשלה הקודמת עם ציפי לבני, שניהלה את המסע ומתן המדיני. איווט ליברמן נכנס לממשלה אחרי שביבי הכריז שתי מדינות משני עמים. הכל היה על השולחן. עכשיו ביבי עשה פליק פלק הפוך.
בני, על זה שרון גל ענה לפני מספר דקות.
הוא לא מדבר על שתי מדינות.
על זה הוא ענה ואמר, טעינו, מחשבים מסלול מחדש.
כן, כן.
בני, גם ביומים...
גם ביבי טעה. גם ביבי טעה, מותר גם לביבי לטעות.
בני, גם באיומים לא תופסים ממני דברי סנגוריה על אביגדור ליברמן, ולכן אמרתי מראש, אני מפריד בין שני הדברים, כל הערות שלך על ליברמן לפני וגם אחרי, הן הערות נכונות, אבל כשאתה בודק את הדברים שלו לגופם, יש בזה הרבה צדק, נכון שכשזה נשמע מפיו של אביגדור ליברמן, אפשר לטעות ולשאול על ליברמן הרבה מאוד שאלות, אבל אני אומר, בוא נשים רגע את הדברים האלה לחוד, ליברמן לחוד, והעניינים המהותיים האלה לחוד, במובן של המהות, יש הרבה צדק בדברים שלו.
אוקיי, ממשלה צרה, זה טוב או רע, בני?
אני חושב שממשלה צרה יש במעלה, אבל אני לא מאמין, אין שום סיכוי בעולם שממשלה כזו יכולה לשרוד 4 שנים. ולכן אני מעריך שבמוקדם או במאוחר הממשלה תתרחב. במי ומה וכמה, כל המחנה הציוני, רק מפלגת העבודה, חלקים משם, אולי עוד ליברמן פתאום יתעשת וכן יחזור, הממשלה לא תישאר עם 61 מנדטים 4 שנים. זה אין בזה שום ספק. מקימים את השלד, מקימים את הבניין, ואחרי זה אפשר לעשות תוספות בנייה, אין שום בעיה.
מי התוספות בנייה הרלוונטיים? אם אחרי, ההסכמים הקואליציוניים כבר נחתמו, ונתניהו כבר התחייב גם לחרדים, גם לבית היהודי, גם לכחלון, הוא די נועל את עצמו. מי עוד יצטרף פתאום אחר בבוקר? יאיר לפיד? המחנה הציוני?
כמה תיקים בסך הכל הליכוד החזיק בממשלה הקודמת? מתי מאה תיקים. ברגע שגם ליברמן לא נכנס, יש לו קר נרחב במה להתחלק, וחוץ מזה...
חוץ מהתיקים, אני מדבר על העקרונות אבל, בני.
גם העקרונות, תראה...
יאיר לפיד הרי לא יישב במסע ומתן עם ההסכם עם יהדות התורה. המחנה הציוני לא יישבו באותה ממשלה עם ההסכם שאנחנו רואים עם כחלון. והבית היהודי כמובן. אז אין כאן לאן לגדול.
ברור שאם המחנה הציוני נכנס, בנט יישאר בחוץ. אין על זה שום ספק. הם לא יוכלו לשבת ביחד, ואני חושב שזה יהיה תנאי בל יעבור של הרצוג להצטרף לממשלה, רק שבנט בחוץ. אבל גם לגבי נושאים שכמה נזכיר כרגע, כל נושא דת ומדינה. הרי נתניהו כל הזמן טען, אני הלכתי לממשלה עם לפיד עם בנט, כי כפו עליי את הממשלה הזאת. לא הייתה לי ברירה, ולכן אני נכנעתי לכל דבר. בא היום נתניהו, כמו שאומר שרון גל, מחשב מסלול מחדש, והוא אומר, טעיתי בכל הדברים האלו. השותפים הטבעיים והטובים שלי, והנאמנים שלי, הם הסיעות החרדיות, וש"ס ויהדות התורה. למה מה שלי וליברמן מותר, עשו לי ביבי? בפרט שהוא, ביבי אומר בקול ברור וצלול, אני לא רציתי את הממשלה הקודמת.
אוקיי, רק נספר לכם ולמאזינים שבדקות הללו ממש...
אני רוצה לבטל את הסנקציות הפליליות.
נספר לך, בני, ולמאזינים רק, ולקלמן, שבדקות הללו ממש, יושב ראש השר ידרי קיבל טלפון ממרן הרב שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה, שמאשר את ההסכם הקואליציוני עם ש"ס, וייתכן וכבר בדקות הקרובות ש"ס תחתום על ההסכם הקואליציוני. אגב, קלמן, איך זה עם העובדה שש"ס תחזיק שוב במשרד הדתות בשליטה מלאה?
היא תחזיק מצד אחד את משרד הדתות בשליטה מלאה, נפתלי בנט יחזיק מצד שני את משרד החינוך, ויהיה מאזן הרתעה בין הצדדים.
אז זאת אומרת, אתה בעד המאזן הרתעה הזה, ואתה אומר שזה יסתדר?
לא, תראה, אני אגיד לך, לשאלתך אם יסתדר או לא, ברור שעם הממשלה הזאת של 61, אם יהיו לה בעיות, הבעיות לא יבואו מהבית היהודי, לא יבואו משף ולא יבואו מיהדות התורה. שלוש המפלגות האלה ייתנו ביטחון מלא. בעיקר הבעיות צפויות להיות, לדעתי, קצת אפשרות בליכוד, אבל בעיקר מהמפלגה של כחלון, שהיא סלט ירקות אחד גדול, שמאל וימין, מפה ומשם, משם צפויות להיות בעיות.
אתם זוכרים את אלכס גולדפרב, בני?
את המיצוביצ'י ודאי אני זוכר.
בדיוק, מה, זה יכול לחזור על עצמו מחר בבוקר, אחד מחברי הכנסת של כחלון, מקבל איזושהי הצעה מפתה, שני חברי כנסת, עוזבים את הממשלה, את הקואליציה, ואין קואליציה, אין ממשלה.
האמת היא שאריה דרעי קודם הסביר את זה בטוב טעם, אני חושב שאין שום סיבה בעולם.
כן, אבל שני חברי כנסת בודדים, בני, שני חברי כנסת, מקומות לא, אתה יודע, רחוקים, המפלגה של כחלון, חברי כנסת חדשים שמקבלים הצעות לכהן כשרים, עם כל מיני שמנות מסביב, זה בהחלט איום שנתניהו יצטרך לחיות איתו כל יום.
כן, אבל בוא נשים את הדברים על השולחן. לארצוג אין שום אפשרות להקים ממשלה. נקודה. יש לו אפשרות אחת, להצטרף לממשלה של ביבי בתנאים כאלו ואחרים. להקים לבד ממשלה עם מרץ...
אבל הוא יכול לעשות בחירות חוזרות, בני.
לא, לא כל כך מהר עושים בחירות חוזרות. כבר לא מדבר שאם יהיה בחירות נוספות, אז ארצוג עובר מסע איסורים נוסף, הוא צריך להיבחר מחדש. שלי יחימוביץ' כבר עשה לו היום את ה... בספר הראשון, את הכיתה א', איך שיחרים את הישיבה. המצב של בוז'י הרצוג לא טוב. ברור שמבחינתו היה עדיף להיכנס עכשיו לממשלה בתפקיד של שר חוץ או בתפקיד בכיר אחר, ומייצב את המצב במפלגת העבודה. דרך אגב, אם שלי יחימוביץ' שאתה עושה את זה בממשלה הקודמת, היא הייתה נשארת עד היום הזה כראש מפלגה. זאת האופציה היחידה של בוז'י הרצוג להציל את עצמו, אם לא, הוא מתחיל להתפרק. ולכן, כל מי שעיניו בראשו מבין שבוז'י יוביל את עצמו במוקדם okay. ובמאוחר פנימה, ויכול להיות שזה גם יבוא על חשבון...
קלמן, מהקשרים שלך... אוקיי, קלמן ליבסקין, מהקשרים שלך, מה אתה יודע על משרד המשפטים, סגן שר המשפטים, בבית היהודי, יש, אין?
הקשרים שלי נמצאים אצל בני, אני אין לי קשרים, אנחנו אנשים פשוטים אנחנו. אבל אני רוצה רק להוסיף, לא, אני לא יודע לענות לך על השאלה הזו, אני רוצה רק להוסיף עוד דבר אחד בעניין של למה הסיעה של כחלון היא סיעת כולנו בעייתית עבור, גם עבור כחלון, אבל גם עבור נתניהו, כי בניגוד למה שהיה אצל יאיר לפיד, שהיה מפקד טוב, הוא נתן שריקה וכולם התייצבו, כולם והצביעו לדגל, כחלון לא יאיר לפיד במובן הזה. הסיעה שלו לא תרקוד אחריו לצלילי החליל שלו, משם אני צופה לו הרבה בעיות. זה גם במצד המשפטים, אני לא, לא יודע לענות לך. אני חושב שגם דברים נפתחו עכשיו קצת.
זה ברור שכל חלק גדול מהמשבצת והשיבוצים נפתחו ברגע ש... שליברמן בחוץ, תיק הקליטה, העסק כבר מתחיל.
אם כי אני מעריך שנתניהו לפחות בינתיים ישמור את זה אצלו.
כן, סביר מאוד להניח, ישמור את התיק לבוז'י.
בני רבינוביץ וקלמן ליבסקינד, תודה לשניכם.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות, עוקבים אחר הנעשה בחדר סיעת ש"ס, לקראת חתימה אפשרית בדקות הקרובות על הסכם קואליציוני, נעדכן אתכם מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
פונים אל גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, אתה נמצא בכנסת, גואל, שלום גואל.
ערב טוב אבי, אני נמצא פה בכנסת ממש בחדרה של סיעת ש"ס, יחד איתי נמצא חבר צוות המסע ומתן יהודה אבידן, הם אמורים לחתום ממש בדקות הקרובות כמובן בראשי תיבות, כי ההסכם עדיין לא הגיע לעיונם של מועצת חכמי התורה, אבל אני אתן לך את יהודה אבידן, הוא פה נמצא לידי.
שלום וערב טוב אבי.
ערב טוב יהודה, חותמים, מזל טוב.
אני רק אתה היית מסוגל לא יודי באמצע עכשיו כרגע בזמן כזה, לדבר איתך, אבל אנחנו, על פי הנחיה של היושב ראש תנועת ש"ס, אנחנו חייבים לעשות כל האמץ כדי לסיים בדקות האלה, אנחנו עושים אמצים, נשאר ממש פרטים קטנים לסיים כדי לסגור, אבל צריכים לזכור שההסכם הזה טרם ראה את האישור של מועצת החכמים, ועד אז לא נוכל, יהיה רק חתימה בראשי תיבות, עד שזה יהיה כפוף לאישור מועצת החכמים.
אני מבין אבל שהיה שיחת טלפון... מביתו של מרן הרב שלום כהן.
כמובן, כמובן, אבל את זה נשתיר יושב ראש התנועה, כמובן שהדברים מתואמים ויודעים, אבל כל המועצת צריכה לדבר, ואני ממש מתנצל כי אני חייב לחזור בחזרה לחדר הצוות המסע ומתן, תסלח לי ויסלחו לי המאזינים.
אוקיי, יהודה אבידן, תודה. שב כאמור לחתימה עצמה. גואל, מה שאנחנו יודעים על ההסכם זה מה שיש, אין איזה חידוש שברגע האחרון ככה... שולף בין השורות.
היה את המשיכות האחרונה של משרד הדתות.
היה נגמר.
אבל זה נגמר. בשס גם לא כל כך רוצים שבבית היהודי יקבלו סגן במשרד המשפטים, או שלפחות גם אם זה משפטים, אז זה ללא אחריות על בתי הדין הרבניים, אז הנה כנראה שגם הדבר הזה קורה. ואומר גם אצלך במהדורה, אמר ידרי, אם יהיו הוגנים איתנו במשרד החינוך, נהיה הוגנים איתם במשרד הדתות, הוא מתכוון כמובן לבית היהודי. אבל בבית היהודי לא מבטרים, הם הולכים לעשות פיצוץ כבר מהיום בלילה, וזה אמר לי בכיר מאוד בלשכתו של נפתלי בנט, כדי לנסות ולהוציא כמה שיותר בזמן שנותר עד בוקר יום חמישי, והם ינסו להרוויח כמה שיותר דיבידנדים במסע ומתן הקואליציוני, אבל בהחלט משרד לפיתוח נגב וגליל נמצא שם,
כן,
כלכלה בידיים של ש"ס.
נגב דתות. וגליל, כלכלה, דתות, אבל בעצם מדברים רק על שני שרים ושני סגנים, נכון?
כן, אמור להיות גם עוד שני סגנים. יש לגבי סגן אחד עדיין איזשהו בעיה, אם הוא יהיה שר במשרד האוצר או סגן שר במשרד האוצר, אני חושב שרק דוד שמרון ואולי ראש הממשלה יודעים מה ההבדלים, בכלל קיים הבדל בין שני התיקים הללו או בין שני התפקידים הללו, גם מקורבים לנתניהו לא ידעו לומר לי היום, גם אנשים שעליהם מדברים שהם מקבלו את התיקים, הם גם לא מבינים מה ההבדל בין סגן שר במשרד האוצר לשר במשרד האוצר, אבל למעט איזשהו...
ההבדל הוא כמה שרים יש סביב שולחן הממשלה, ועל איזה כיסאות הם מאוישים. סגן שר לא יושב סביב שולחן הממשלה, לא משתפטף בישיבות הממשלה, שר במשרד האוצר...
פה לא מדברים רק על... סגן, רק על ישיבה בסביב שולחן הממשלה, כי כל אחד כזה שנמצא במשרד, שהוא מכהן כשר נוסף במשרד, בהנחה שהוא לא יזוהה עם החלטות הממשלה, למרות שהם יהיו כנגד מפלגת האם שלו, הוא פשוט ימצא את עצמו בחוץ, הדבר הזה פחות מטריד, ולכן אין יותר מדי איזשהו הבדל ממשי, אבל בעיקר אומרים בשף, תתייחסו להצלחות שיש לנו בקווי היסוד ומה שהצלחנו להוציא, אם זה בסעיף שעליו היה דיון ארוך מאוד בשעות הבוקר בכל מה שקשור לנושא הכשרות, בחוק הונאה בכשרות, מי תהיה מוליכת המונופול הזה, האם זה עדיין יישאר תחת הרבנות או תחת גופים אחרים. זאת אומרת, לא רק המילה כשר תהיה תחת המילה, גם המילה בהשגחה תהיה תחת בעיית הונאה בכשרות, כדי למנוע מאחרים לבוא ולהשתמש במילה הזו. את הנקודה הזאת עליה ישבו בכל שעות הבוקר. בהחלט היה מעניין פה בשעות האחרונות, היה צריך כל הזמן ללכת בין חדר שס לחדר הבית היהודי, ראינו גם את חברי צוות המסע ומתן של שס, אריאל אטיאס בפרט, גם את אנשיו של נתניהו, ניר חפץ, יואב הורוביץ, הולכים וחוזרים כל הזמן בין החדרים, כדי לנסות להגיע לסיכומים הטובים ביותר. אז מול שס זה הלך להם, מאוד יכול להיות שגם מול הבית היהודי, לפחות בחלק מהדברים זה הלך להם, אבל הבית היהודי תנסה שוב, כמו שאמרנו, להוציא את הדיבידנד הגדול ביותר במה שנותר, כי הם מבינים שעכשיו הם האחרונים שלמעשה נותנים לנתניהו את ראשות הממשלה, ובעצם נותנים לו ממשלה.
אוקיי, אנחנו שומעים את הדברים, שס כאמור בממשלה, חותמת על הסכם בראשי תיבות בדקות הקרובות, אין דברים פתוחים, אין כרגע עוד נושאים ששנויים במחלוקת בין הצוותים של שס לליכוד. הבית היהודי גם כן מתואמים יחסית ומודעים לכל מה שמופיע בהסכם עם שס, אין כאן הרבה מאוד סודות, נתניהו למד לנהל את העסק הזה עם שקיפות. ומה?
הוא ניהל אותו עם שקיפות, אבל הצרה הגדולה שעכשיו נמצאת בפתחו של נתניהו, הגיע לפתחו של נתניהו, זה התיקים בתוך הליכוד, וכאן למעשה נסו בבית היהודי לעשות את המלחמה הגדולה, כמה שיותר תיקים נחשבים, זה אומר כמה שפחות תיקים נחשבים לחברי הליכוד, זה יהיה פה, או כמה שפחות תפקידים חשובים, הדבר הזה בהחלט מייצר אי-נוחות קשה מאוד בקרב אנשיו של חברי מפלגתו של ראש הממשלה שבימין נתניהו, והדבר הזה יצטרך להתמודד. לא פשוט, לא שם. אנחנו יודעים על מלחמות בין שטייניץ וישראל קאץ. כמובן שמהרגע הראשון שליברמן הודיע על פרישה, אז נלכת נתניהו הבהירו לכולם, כולל בנט ואנשי הליכוד, משרד החוץ מחוץ למשחק.
נצטרך להתרגל, אומר השר אריה דרי, כבוד השר והשר.
כן. כבוד השר והשר, ואכן...
סגירת מעגל, אגב, אתמול, לפני משנת 99, כמה שנים חלפו, גואל? 16 שנה.
16 שנה.
אתמול לפני 16 שנה הרשיע בית המשפט המחוזי בירושלים את אריה דרי, במרבית אישומי התיק האישי, עבירות שוחד, שלוש עבירות מרמה והפרת אמונים, קבלה דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
16 שנה לאחר הרשעה הוא חוזר היום...
ועכשיו הוא סוגר מעגל, חוזר להיות השר אריה דרי. אוקיי.
שמין הסתם נושא משרד הפנים קצת מעיב מבחינתו על העניין, אבל זהו, זה קורה.
תודה לך, גואל וקנין.
ערב טוב.
ערב טוב. אז אם כן, המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה בממשלה, על שלל ההישגים, ההצלחות, אם תרצו, שיש בהסכמים הללו, כאשר כל מפלגה מתהדרת בהישגים שלה, כמו שאר המפלגות, כמו כחלון וכמו הבית היהודי, שמחר כמובן ניצאו לתקשורת ויגידו, יפרטו את ההישגים שלהם. עכשיו אנחנו עם הרב יצחק רביץ, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ראשי הרשויות החרדיות מבקרים היום בביתו של נשיא המדינה ראובן ריבלין, במעונו של הנשיא. אתה חבר מועצת סגן ראש עיר בביתר, ומן הסתם יכול לספר לנו מה היה שם.
זה באמת לראשונה מאז קום המדינה שנשיא המדינה מארח כזה פורום אצלו בבית הנשיא. זה רק מראה על החשיבות שנשיא המדינה הנוכחי נותן לציבור החרדי וצרכיו ולכיפוח המתמשך במשך השנים האחרונות. זה כחלק ממכלול של יוזמות ש שנעשות בבית הנשיא בדרך לראות איך לתת לגיטימציה לציבור החרדי ולצרכיו. המפגש הזה נולד כהמשך למפגש שעשיתי בסוף החורף האחרון לראשי הרשויות החרדיות עם אגף תקציבים במשרד האוצר, וגם שם זה מפגש שעיני ופירות, ואני לא רוצה תמדה להיכנס לפרטים, וכעת המפגש הזה עם נשיא המדינה, בוודאי אני מאמין שיהיה לזה המשך למציאה פתרונות לציבור החרדי.
אי אפשר להתעלם מהעובדה שהנשיא התבטא בשבוע שעבר על ההסכם הקואליציוני עם יהדות התורה. אני לא אקרא כאן את הציטוטים, כי אחר כך הוא הוציא הבהרה ונהיה ככה הוגנים הוא די תיקן את מה שהוא אמר, אבל מרוח הדברים הראשוניים שלו, קודם כל הוא התערב בתחום לא, שזה תחום פוליטי מובהק. דבר שני, איך נאמר, לא שמענו שם נופת וצופים על הציבור החרדי. היום בביקור הזה ראיתם משהו אחר?
כמו שציינת בדבריך, הנשיא הוציא עברה, ולא שהעברה הייתה צריכה לשנות משהו ממה שנאמר, פשוט הייתה עברה מה כן נאמר. זה כל מה שהתפורסם בסוף שבוע שעבר, זה תוצאה של כתב שלא בדיוק הבין את העניין, ואץ רץ לו לעשות כותרת מיותרת, לא נכונה. דרך אגב, גם עשה עוול לנשיא, ויש אנשים שאני רואה גם כן חשובים שנפלו בפח ומצטטים את הנשיא את דברים שהוא בכלל לא אמר. לא היה ולא נברא הנשיא, למיטב ידיעתי, וגם היום נתן לזה ביטוי, וגם במקומות אחרים שאני עוקב, אומר לכל אורך הדרך שהציבור החרדי צריך לקבל את המגיע לו באופן מוחלט ושווה, ומעבר לכך הוא גם כן נלחם בדלגיטימציה שמנסים לעשות לציבור החרדי. ואני חושב, אתה יודע מה, אם זה אולי מקום גם לחשבון נפש לעשות, איך קורה שכל כך מהר כתבים מוציאים דברים כל כך מהקשרם, בצורה כל כך בוטה, ויוצרים כותרות, ועוד אנשים נכנס להם, מתקבע אצלם במוח שבן אדם כזה או אחר אמר דברים.
אוקיי, אנחנו, אתה יודע, בימים של הסתה נגד הציבור החרדי, התקשורת מחפשת כל הזדמנות כדי לקרוא לנו שוב פרזיטים ואוכלי חינם ושודדי הקופה הציבורית, ועוד ביטויים שנשמעים ונכתבים בעיקר ברשתות החברתיות. ואני רוצה במקרה הזה לצטט את דברים של נשיא המדינה על העניין הזה של ראובן ריבלין, והוא אומר שהדברים הללו הם פצע פתוח ומדמם בליבה של החברה הישראלית, פצע של הקהילה שמשמיעה את זעקתה על תחושות של אפליה, גזענות וחוסר מענה. אנחנו מוכרחים להישיר מבט לפצע הפתוח הזה, שגינו, לא ראינו ולא הקשבנו די. בין הציבורים הללו נמצאים מיטב בנינו ובנותינו, סטודנטים מצוינים, תלמידים מצוינים, אנחנו חייבים להם תשובות. על מי הוא אמר את זה, אתה יודע?
אני לא מכיר את הציטוט הזה, אבל כמדומני זה היה היום בפתח הפגישה, שהוא דיבר על ההפגנה של הציבור האתיופי.
כן, על החרדים אין סיכוי שהיינו שומעים כאלה אמירות.
הוא אמר דברים אחרים, אבל אני לא יודע, אתה חבל שלא השתתפת או לא שמעת, גם הפגישה הזו, גם הפגישות אחרות, הוא אומר דברים דומים ואחרים ושונים, ולכל אורך הדרך, אני לא מדבר איתך כדובר הנשיא.
בואו.
אני מדבר איתך כאדם שהשתתף בפגישה.
בהחלט, אתה אומר שרוח הפגישה הייתה טובה, דברים שנאמרו שם היו טובים.
תגיד לי, היו 10 נשיאים, מישהו מהם חשב או חלם לקרוא לפורום הזה שנקרא ראשי הרשויות ולשמוע אותם חצי בוקר ואת כל המצוקות שלהם? מה אנחנו מדברים? הוא ישב ובמקום הוא כבר נתן הוראות לצוות שלו איזה דברים נפתור, איך להתקדם. זה דברים שלא היו, אבל אני שמח על כך. זה דברים שכעת קיימים, ויש לנו...
ברור. לנשיא ריבלין צריך לומר יחסים של עשרות שנים עם הציבור החרדי.
כן.
מכיר היטב את הציבור החרדי על כל גווניו ופלגיו, ובעניין הזה אין בכלל ויכוח. הסיפור כמובן יצא כתוצאה מהתייחסות פוליטית, אבל גם ראינו בעבר נשיאים שדיברו לא מעט פוליטיקה. הרב יצחק רביץ, תודה רבה לך על השיחה הזו. כך כאמור היום בבית הנשיא. אנחנו עכשיו רוצים להתקדם הלאה ולעסוק בעוד עניין אחד. אוקיי, נצא לפרסומת. טוב, נשוב מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לסוגיית לג בעומר, אבל לא רק לג בעומר, אלא סוגיה שהיא בהחלט תפעל, אני מאמין, כל השנה. ניצב משנה אילן מור, שלום לך.
שלום רב, ערב טוב.
מפקד זרוע של אגף התנועה. קודם כל מילה אחת שלך, אנחנו נמצאים יממה לפני לג בעומר, יומיים סליחה. אתם ערוכים, מוכנים בגדול?
אתה נשמע קצת ככה לא כל כך ברור, אבל אם אני הבנתי את השאלה, אז אני יכול להצביע על זה שאנחנו ערוכים. בשעות האלה אנחנו עושים את הניסוי האחרון גם של מערכת הכוונת הקהל באמצעות צבעים, גם באמצעות הכריזה. אני חושב שהציבור שיגיע למירון יוכל לראות את ההיערכות ואת ההתכוננות ואת הכוונה המלאה שלנו. להבטיח פה שירות מהמעלה הראשונה.
אוקיי, אנחנו מדברים השנה על שינויים משמעותיים בסוגיית התחבורה באשר למירון?
אנחנו אכן מדברים על שינויים משמעותיים, אנחנו מדברים על אגף תחבורה ציבורית של משרד התחבורה שנרתם לאירוע החל משלבי התכנון לפני כמעט כשנה, עד שהשלמנו איתו את ההכנות. אנחנו מתגברים באופן משמעותי את האוטובוסים לכלל הערים, וכמו שאמרתי, אני מקווה שאם הציבור הממושמע שילך על פי ההכוונות, על פי מוקדי המידע, על פי כל מה שפרסמנו במהלך הימים האחרונים, אנחנו יכולים להבטיח חוויה שתהיה חוויה גם ברמת השירות לחובבים.
אוקיי, אנחנו עוד נרצה לדבר איתך בהרחבה יותר עם הנחיות וכללים לנהגים, אבל נשמור את זה למחר, ככה רגע לפני השיא. לפחות עכשיו אנחנו יודעים שאתם ערוכים מוכנים ומדובר באמת על שינויים משמעותיים. עבודה טובה בהחלט של אגף התחבורה, אגף התנועה במשטרה, ניצב משנה אילן מור, שיהיה לכם בהצלחה.
תודה וערב טוב.
תודה וערב טוב. שובים בזריזות לגואל והקנין בכנסת. גואל, חתמו?
ממש בשנייה זו נכנסים כאן לחדר, גם אריה דרי ובנימין נתניהו נכנסים עכשיו כאן לחדר הסיעה של הליכוד. הם פה מתכננים ממש בדקות הקרובות להיכנס לפה לחתום. אנחנו רואים כאן את אנשי צוות המסע ומתן משתי המפלגות, ובנתניהו כבר יושב כאן בחדר, כנ"ל גם אריה דרי, כל הצוות שם, הם נמצאים פה, אנחנו רואים אותם כאן
יושבים, ועוד ממש מספר רגעים הניירות יוצאו אחר כבוד וראש הממשלה יחתום לצידו של אריה דרי, ובכך ש"ס מצטרפת לממשלתו השלישית, הרביעית של נתניהו.
כן, ש"ס הרביעית של נתניהו, אכן ממש ברגעים אלה, זה ממש נמצא, אפשר ממש, עכשיו זהו, כולם יושבים כאן.
אוקיי, אז זה רגע החתימה של ש"ס, אנחנו כבר חותמים את המהדורה, אז כמובן שבהמשך הדיווחים במהדורות החדשות של כל חי ניתן לעקוב אחרי הנושא הזה. תודה לישי פופובסקי ואסתי פלט, ולכם מאזינים שיהיה ערב טוב, בהצלחה, בשורות טובות. להתראות.